אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. שלושה שיודעים.
שלום לכם, יש אסתמה, אין קורונה. חולי אסתמה נדבקים פחות בקורונה. כך עולה ממחקר ישראלי חדש, מיד כל הפרטים על המחקר. שוב שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אנחנו תוכנית המדע והידע של ישראל. אני דודו ארז, ואנחנו עם כל המחקרים, כל הפיתוחים המדעיים והטכנולוגיים, וכל מה שבאמת מעניין לדעת. אנחנו משודרים בכל יום בשבע בבוקר, ובשידור חוזר בשבע בערב במשך שעתיים, ובתוכנית היום נעסוק בין היתר בעניינים הבאים. מחקר חדש שנערך על ידי קופת חולים לאומית, יחד עם בית החולים ברזילאי, קובע שחולי אסתמה נדבקים פחות בקורונה. ועוד בענייני קורונה מכיוון אחר, ניתוח נאומים שהעניקו מנהיגים ומנהיגות במשבר הקורונה, חשף מדוע נשים ניהלו את המשבר טוב יותר מגברים. מה מקורו של ההבזק הבהיר והמסתורי שהתגלה השנה במאי בשמיים? מיד על הניסיון המעניין לפצח את התעלומה הזו, ועוד בענייני חלל, החבילה התקבלה. סוכנות החלל של יפן אישרה שהיא קיבלה לידיה את קפסולת המטען של החללית היפנית היבוסה 2, ששוגרה לחלל ב-2014 וחזרה אלינו לכדור הארץ שלשום בשבת, עם דגימות מהאסטרואיד ריוגו. ועוד עניינים, מדענים שברו את הראש, בינה מלאכותית פתרה את הבעיה, מדובר בבעיית קיפול החלבונים, שנפתרה על ידי מערכת מבוססת בינה מלאכותית. וגם, האם תזונה ים תיכונית ירוקה טובה יותר לבריאות? וגם חיידקי המעיים הם המפתח, מתברר לשינה עריבה. האורחות שלנו הן אלכסנדר לויקר ורונה גרשון תלמי. על הביצוע הטכני, די-ג'י אלון מקלר. תודה רבה לנדב נוימן, ליובל אביבי, לנתיב רובינזון וליגל שפירה שמלווה אותנו. נזכיר לכם שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כעסקט, בכל זמן, בכל מקום, באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי, אפל וגוגל. בואו נתחיל. יש אסתמה, אין קורונה. חולי אסתמה נדבקים פחות בקורונה. כך עולה ממחקר ישראלי חדש, מחקר שפורסם בכתב העת של האיגוד האמריקאי לאלרגיה, אסתמה ואימונולוגיה, ונערך על ידי קופת חולים לאומית. בשיתוף פרופסור אלי מגן מבית החולים ברזילאי באשקלון, אנחנו שמחים לומר שלום למי שעמד בראש מכון המחקר של לאומית, דוקטור אילן גרין, מנהל המחלקה לרפואת המשפחה בלאומית. שלום לך.
שלום רב, בוקר טוב.
ספר לנו מה, קודם כל מה מצאתם, ואז בעיקר מה הסברים לתופעה הזו, כי שוב, אנחנו מנסים לפענח, תמיד במחקרים כאלה, אם דובר באיזשהו מתאם סטטיסטי מקרי, או שבאמת יש משהו שמסביר סיבתית את העניין.
אוקיי, נכון, זו באמת השאלה. אז אנחנו מאז מרץ התחלנו לעקוב אחר כל חולי הקורונה שלנו בלאומית, ולאסוף נתונים. אחד הדברים שרצינו לבדוק היה באמת הקשר בין אסתמה וקורונה. למה רצינו לבדוק דווקא את זה? כי פורסמו מחקרים אחרים בסין, בארצות הברית, באירופה, שהראו שאנשים שהייתה להם אסתמה חלו פחות. ורצינו לבדוק אם זה נכון. ולכן מה שעשינו, לקחנו את כל המטופלים שעשו בדיקת קורונה. גם אלה שבדיקת הקורונה הייתה חיובית, וכקבוצה של ביקורת את כל אלה שבדיקת הקורונה שלהם הייתה שלילית, ובחנו כמה מהם היו חולי אסתמה. ומצאנו להפתעתנו שבקרב קבוצת חולי הקורונה, שכיחות אסתמה הייתה משמעותית נמוכה יותר מאשר בקבוצה של אלה שלא היו חולים בקורונה. למה זה? יש לנו שתי תיאוריות. תיאוריה אחת שהיא פיזיולוגית. יש בריאות קולטן שנקרא ACE2, שההערכות היום הם שווירוס הקורונה חודר דרכו למחזור הדם, וזה בעצם אתר הקליטה של הווירוס בגוף האדם. ואנחנו יודעים שבקרב חולי אסתמה, גם אצל אנשים שסובלים מאלרגיה, השכיחות או הריכוז של הקולטן הזה בריאות נמוכה יותר. ולכן כנראה הקורונה פחות יכולה לחדור לגוף של חולי אסתמה. זו תיאוריה אחת. תיאוריה שנייה מדברת על הנושא של ריחוק חברתי. אנחנו מעריכים אולי שאנשים שיש להם מחלות רקע, יותר הקפידו, יותר שמרו על ההנחיות של משרד הבריאות, ולכן אולי נדבקו קצת פחות.
זאת אומרת שחולי אסתמה שמרו על עצמם יותר, ולכן הם פחות נדבקו. זה לא אומר שהם בהכרח פחות מועדים לפורענות.
נכון, אז זו אופציה, ובאמת במחלות אחרות, כשחקרנו לדוגמה לחץ דם, סוכרת, קולסטרול, זו הייתה התיאוריה השלטת. העניין הוא שאנחנו בדקנו גם את חומרת האסתמה, וראינו שהנתונים האלה היו נכונים גם לגבי אנשים שיש להם אסתמה ברמת חומרה גבוהה, זאת אומרת אסתמה חמורה, אבל גם כאלה שיש להם אסתמה קלה. ואנחנו מעריכים שאנשים שיש להם אסתמה קלה, הם לא נשמרו באופן מיוחד או נזהרו באופן מיוחד יותר מאשר האוכלוסייה הכללית. כך שאנחנו חושבים שהתיאוריה הראשונה של קולטני ה-ACE2 שנמצאים בשכיחות נמוכה יותר, היא המדויקת יותר במקרה הזה של חולי האסתמה.
ויכול להיות שבזכות איזשהו טיפול שהחולים האלה מקבלים, אז הם הופכים להיות פחות מועדים לפורענות? יכול להיות שהם כבר מטופלים עבור משהו שקשור לאסתמה, ואז איכשהו הנגיפים פחות אפקטיביים לגביהם?
אז בדקנו גם את זה, כי חולי אסתמה מקבלים, חלק מהמשאפים שמקבלים הם משאפים של סטרואידים, שמשפיעים על מערכת החיסון, ויש גם על כך מהמחקרים שמראים שאולי מי שלוקח משאפים סטרואידליים, חולה או מדבק פחות. ולכן גם בדקנו את סוג הטיפול, ומצאנו שבכל סוגי המשאפים והטיפולים שחולי האסתמה לקחו, שכיחות ההדבקה הייתה זהה. זאת אומרת, לא הייתה השפעה של הטיפול על ההדבקה ועל התחלואה בקורונה.
זאת אומרת שלפני שנשיג את החיסונים, אולי שווה כן להידבק באסתמה איכשהו, או להיות חולה בזה, וכך נקבל איזושהי תעודת ביטוח בינתיים.
לא, לא, עדיין, קודם כל אפשר להידבק באסתמה. אסתמה היא מחלה שיש בה הרבה פקטורים גנטיים ואחרים, וחוץ מזה זו מחלה לא נעימה, לא כדאי להיות חולה אסתמה רק בשביל זה.
אני רק מעלה רעיונות גרועים, אתה צריך לפסול, זה הרעיון.
אוקיי, יש שיטות טובות יותר להימנע מהדבקה.
אוקיי, טוב, תודה לך על השיחה הזו, דוקטור אילן גרין, מנהל המחלקה לרפואת המשפחה בלאומית שירותי בריאות, ומי שעמד בראש מכון המחקר של לאומית שערכה את המחקר הזה, תודה לך.
תודה רבה לך, נתראות.
מדענים שברו את הראש, בינה מלאכותית פתרה את הבעיה. בעיית קיפול החלבונים נפתרה על ידי מערכת מבוססת בינה מלאכותית של חברה בת של גוגל, מה שמקצר את הדרך להבין מחלות חדשות, לפתח תרופות חדשות במהירות ולהגיב במהירות למגפות עתידיות. המערכת בין היתר מסוגלת להתאים תרופות קיימות לטיפול במחלות שונות ומסוגלת לסייע בפיתוח חיסונים חדשים לגמרי. מדובר בחברת DeepMind, חברה הבת של גוגל, שהודיעה שהמערכת של ה-AlphaFold מסוגלת לחזות במהירות ובדיוק רב את תצורת החלבון על סמך רצף חומצות האמינו שמרכיבות אותו. מדעני מחשב ניסו לבנות מערכת כזו במשך יותר מ-50 שנה ללא הצלחה. אנחנו שמחים לומר שלום לפרופסור שראל פליישמן, מהמחלקה למדעים ביומולקולריים במכון ויצמן למדע. שלום.
בוקר טוב.
ראשית, ספר לנו על בעיית קיפול החלבונים, מהי אותה בעיה, למה חשוב לנו לחזות איך החלבונים מקופלים וכולי?
בשמחה, אז חלבונים הם בעצם, כמו שאמרת, שרשראות של חומצות אמינו מכל מיני צורות וגדלים. השאלה, להבדיל משרשרת רגילה בחיים הרגילים שלנו, שרשרת של חומצות אמינו של חלבון יוצרת מבנה מאוד מורכב ומאוד מיוחד וסדור. לכל חלבון יש מבנה אחר. למשל, מבנה מסוים יגיד שהחלבון הזה הוא נוגדן שיכול לתקוף וירוס, מבנה אחר יגיד שזה אנזים למשל, חלבון שיכול לפרק פלסטיק. אז הבנה של מה הקשר בין שרשרת חומצות האמינו לבין המבנה היא מאוד חשובה להבנה של מה החלבון עושה, וגם להבנה של איך אפשר לשפר אותו, להפוך אותו ליותר טוב, ואיך אפשר לטפל, כמו שאמרת, במגפות, במחלות, לייצר כימיקלים חדשים וכו'.
זאת אומרת, מה, כשרצינו לדעת איך חלבון מקופל, אז מה עשינו עד היום?
בדיוק, אז בעצם ב-60 שנים האחרונות, הדרך היחידה הסבירה והאמינה לקבוע מבנה של חלבון הייתה על ידי שיטות של ניסוי וטעייה במעבדה. היינו מייצרים את החלבון, מחכים שהוא ייכנס לאיזשהו מבנה גבישי מיוחד, שזה יכול לקחת חודשים אם לא שנים, ואז קובעים את המבנה שלו על ידי בעצם יריעה של קרני X עליו, ואז עוד כמה שבועות של פתרון המבנה. התהליך הזה יכול לקחת בין כמה חודשים במקרה הטוב, לבין שנים רבות במקרה הרע, ולפעמים יש מקרים שבהם באמת אי אפשר אפילו לקבוע את המבנה של החלבון בשיטות הניסויות האלה. עכשיו, למעשה, עם כלים כאלה, כמו שדיפ מיינד הראו, יכול להיות שאפשר יהיה לפתור לקבוע מבנה של חלבון בדיוק אטומי תוך יום-יומיים, ובעתיד אני מתאר לנו שאפילו פחות מכך.
וואו, אז תאר לנו, אז איך בינה מלאכותית כן מצליחה לחזות או לגלות את המבנה של החלבון, לפתור את בעיית הקיפול של החלבונים, או באמת לדעת למפות אותו?
אז קודם כל, אני מניח שהשומעים מכירים את כך שבשנים האחרונים, באחרונות, בעשור האחרון, לבינה מלאכותית היה תפקיד מכריע בפתרון של בעיות שנחשבו למאוד מאוד קשות, גם בתחומים אחרים, לרבות, למשל, תרגום בין שפות, זיהוי תמונה, אפילו לפתור בעיות של משחק, כמו גו ושחמט. היום אלופי העולם בשחמט וגו הם מחשבים בדיוק בשיטות האלה, כמו של דיפ מיינד. בהקשר של קיפול חלבונים, הבעיה הזאת נחשבה להרבה יותר מורכבת מאשר כל הבעיות האחרות, בגלל המורכבות האטומית של חלבונים והשוני הגדול ביניהם. מה שדיפ מיינד עשו זה לקחת את כל המבנים שאנחנו יודעים, כל המבנים של החלבונים שאנחנו יודעים, יש בערך 150 אלף כאלה, ולאמן את המכונה שלהם בצורה מאוד מאוד מיוחדת, כדי שהמכונה תפלוט עבור כל אחד מהרצפים של החלבונים את המבנה המדויק שלו, שידוע ניסויית. המהלך הזה יכול לקחת באמת הרבה מאוד כוח חישוב, לגוגל יש הרבה מאוד כוח חישוב, ולכן הם הצליחו. היו שם גם פריצות דרך, אני שמעתי את ההרצאה שלהם לפני שבוע, הם לא פרטו את כל הפרטים עדיין, אנחנו מחכים לראות את המאמר שלהם, אבל אפשר לראות שיש שם גם פריצות דרך קונספטואליות מאוד מאוד מעניינות כדי לפתור את הבעיה הזאת. אז בכל מקרה, השיטה שבה זה עובד, אפשר לדמיין את זה כאילו המכונה שהם ימנו יוצרת בעצם איזושהי משוואה עם מיליוני פרמטרים. את המשוואה הזאת אף בן אדם לא יכול להבין, אבל בהינתן רצף של חלבון, עכשיו המשוואה הזאת יודעת לתת את המבנה האטומי שלו.
עכשיו בוא נדבר, אחרי שהבנו את התיאוריה, בהנחה שכמובן, אני משער שזה כמובן יותר מורכב מזה, וודאי אני לא מצליח לדמיין איך מערכת כזו לומדת לבד ופועלת, אבל בוא באמת נדבר על ההשלכות של זה. אז מה זה אומר? שמעכשיו אפשר באמת יהיה לסרוק יותר מהר חומרים, לראות אם הם יתאימו לשמש כתרופות למחלות מסוימות? מה אפשר לעשות עם מערכת כזו?
באמת השמיים הם הגבול. אני אולי אתן דוגמה ממש מהעבודה שלנו, לפני העידן של בינה מלאכותית בחיזוי מבנה של חלבונים. לפני כמה שנים במעבדה שלנו, תלמידת מחקר בשם עדי גולדנצווייג פיתחה שיטה שבה היא לוקחת מבנה של חלבון, שוב שנקבע בשיטות ניסויות, ויכולה לחזות איזה מוטציות או איזה שינויים במבנה של החלבון יאפשרו לייצר אותו בזול, ושהוא יהיה יציב ופעיל וכו' וכו'. ואז חיפשנו איזושהי מערכת לבדוק את זה, ופנינו לחלבון שהוא יכול לעבוד חיסון, או למעשה בשביל בניסויים קליניים, לשמש כחיסון עבור מלאריה, שזו מחלה מאוד קשה שהורגת, היום היא לא כל כך בחדשות בגלל קורונה, אבל היא הורגת דרך 500,000 ילדים בשנה, באמת מחלה מאוד מאוד קשה, וואו. ואין עבורה חיסון. לקחנו את החלבון של המלאריה, תוך כמה שעות, האלגוריתם של עדי, מצא חזה מוטציות שישפרו אותו, ובאמת בניסויים התוצאות היו מדהימות, החלבון הזה אחר הוא בניסויים קליניים, וצריך לזכור שבשביל להגיע למבנה, שממנו אנחנו התחלנו, לקח 5 שנים לקבוצת מומחים באוקספורד כדי לקבוע את המבנה. אז למעשה היה לנו 5 שעות של חישוב שלנו, ועוד 5 שנים של ניסוי וטעייה במעבדה כדי לקבוע את המבנה. היום, או בדיוק היום, אבל בשנים הקרובות כנראה שבעיות כאלה ייפטרו ממש כהרף עין, תוך כמה ימים. וזה אומר שאנחנו נוכל להסתכל נניח על מגפה חדשה שעולה, על החלבונים של, של הווירוס שגורם למחלה הזאת, ותוך ממש כמה שעות לקבל את המבנים שלהם, יכול להיות שתוך כמה שעות לעצב חיסון חדש או תרופות חדשות, לקחת, אנחנו כרגע פועלים במעבדה כדי לקחת חלבונים שיכולים אולי לפרק פלסטיק ולשפר אותם, אז גם כן אין לנו מבנים של חלבונים כאלה, אנחנו מאוד מאוד מחכים לרגע שבו תהיה לנו גישה לשיטות האלה, כדי שנוכל גם לקבוע את המבנים שלהם במהירות וגם לשפר אותם. אז זה באמת רק טעימה לגבי מה שאפשר יהיה לעשות בעתיד בעזרת השיטות האלה, באמת השמיים הם הגבול.
וואו, אז אם בעבר חששנו שמערכות מבוססות בינה מלאכותית ישתלטו על האנושות ויהפכו את כולנו לעבדים וכולי, היום אנחנו מבינים שהמערכות האלה מוצאות עבורנו תרופות וחיסונים. נראה לי שהמדע הבדיוני לא חזה את הייעוד של המערכות האלה. או שפשוט זה פשוט פחות עובד סיפורית.
אני חושב שלא רק המדע הבדיוני לא חזה את זה, זה גם מדענים. אני חושב לומר שאני לפני 4 שנים אפילו לא הייתי חושב שנגיע לתוצאות כאלה, זה באמת מאוד מאוד מפתיע, מאוד משמח, יש המון מה לעשות עם זה, ובפירוש זה מדע בשירות האדם, אין ספק.
זה תמיד כיף לומר את המשפט בתוכניות מדע, שאיזה מזל שאנחנו חיים היום ולא לפני 20 שנה או 30 שנה או 100 שנה.
נכון מאוד.
לגמרי, כן, תודה רבה לך. פרופסור שראל פליישמן מהמחלקה למדעים ביומולקולריים, מכון ויצמן למדע, תודה.
בשמחה, תודה לכם.
ובמסגרת הפינה מנפלאות המוח, חיידקי המעיים הם המפתח לשינה ערבה. כך עולה ממחקר חדש שנערך על ידי פרופסור מסאשי יאנגיסאווה מאוניברסיטת צוקובה ביפן. לאט לאט אנחנו מגלים שהמפתח לכל דבר בחיים הוא חיידקי המעיים שלנו, ועכשיו גם שינה ערבה. שלום לדוקטור נועה אלבלדה ממרכז סגול למוח ותודעה, מרכז הבינתחומי הרצליה, שלום.
שלום, שלום.
הכל בסופו של דבר זה חיידקי המעיים, לאט לאט אנחנו מגלים שהם קשורים למחלות, לשינה, למצבים, כל דבר.
נכון, האמת שהמחקר של חיידקי המעיים והקשר שלהם למוח והתנהגות הוא באמת מאוד התפתח בשנים האחרונות, ולאט לאט מגלים שהם באמת מעורבים בהמון המון המון מהדברים המאוד חשובים שהמוח שלנו מנהל. ובגלל זה דרך אגב לפעמים קוראים להם, אתה יודע, המוח שבבטן או המוח השני שלנו.
שואה, קצת מקריט.
כן, מקריט לגמרי.
בואי נדבר על המחקר הזה, אז מה הקשר בין המיקרוביום או החיידקים במעיים לבין שינה?
אז מה שהחוקרים באמת רצו לבדוק זה האם כשעושים שינויים, אני חייבת לציין שינויים די דרסטיים בהרכב של חיידקי המעיים, זה משפיע באיזשהו אופן או על מחזוריות השינה או על סוגי השינה השונים, נגיד רק שזה מחקר בעכברים ולא בבני אדם. ומה שהם בעצם עשו זה לקחת עכברים ובמשך חודש לתת להם מין קוקטייל כזה של כל מיני תרופות אנטיביוטיות, שהמטרה היא פחות או יותר לחסל או לדלל מאוד את אוכלוסיית חיידקי המעיים שלהם, ולבדוק מה זה עושה להם לדפוסי השינה. זה כמובן בהשוואה לעכברים שלא עברו את הטיפול הזה. ומה שהם בעצם הראו, א', שבאמת כשאתה נחשף לכזה קוקטייל אנטיביוטי, אז כמות חיידקי המעיים שלך יורדת והמגוון שלהם יורד, שזה בעצם מה שהם רצו שיקרה. אבל מה שהיה מעניין זה שדפוסי השינה של העכברים האלה השתנו בצורה מאוד מאוד משמעותית. אני אגיד שסך הכל השעות שהם ישנו לא השתנה, אבל המחזוריות של השינה והסוגים השונים, השלבים של השינה, התחילו מאוד מאוד להשתבש.
זה בהכרח קשור סיבתי. שוב אני מנסה להבין, כמו בכל מחקר, האם יש פה קשר סיבתי מובהק, או איזשהו קשר סטטיסטי כללי?
כן, אז השאלה מציינת, והפעם לשמחתי אפשר להגיד שכן, הם גם ניסו לבדוק פה את הקשר הסיבתי, ומה שהם עשו זה בעצם להסתכל... מה קורה לכל מיני חומרים שאמורים להיווצר במעיים, שאנחנו יודעים שבסופו של דבר חודרים למוח ומשפיעים עליו, כי הם רצו לבדוק. זאת אומרת, נגיד ככה, חיידקי המעיים, יש להם המון תפקידים, אחד מהתפקידים החשובים שלהם זה לפרק מזון שאנחנו אוכלים, ומתוך הפירוק של המזון נוצרים כל מיני חומרים שהמוח שלנו יכול להשתמש בהם בשביל הפעילות השוטפת שלו. אז הם הראו למשל שהשינוי הדרסטי הזה שהם עשו בחיידקי המעיים, גרם לירידה של כל מיני חומרים שהמוח שלנו מייצר מהם מוליך עצבי שנקרא סרוטונין. שמעת פעם על סרוטונין?
וואה, סרוטונין, כל מי שמעט חקר את נושא המוח שלנו והדיכאון ושמחה וכולי מכיר את הדבר הזה.
נכון, אז סרוטונין זה באמת מוליך עצבי מאוד חשוב, הוא מעורב בביסות מצב רוח ולכן הוא כנראה מאוד מעורב בכל העולם של דיכאון. אבל מה שהרבה אנשים לא יודעים זה שסרוטונין הוא גם מאוד מאוד חשוב לביסות של שינה. והם בעצם הראו שברגע שאתה משנה את הרכב של אוכלוסיית חיידקי המעיים, היכולת של המוח לקבל את החומרים האלה שמהם הוא מפיק סרוטונין יורדת. אז המוח בעצם נכנס לאיזשהו מצב שאתה פוגע ביכולת שלו לייצר סרוטונין, וכנראה שזה הגורם העיקרי ששיבש שם את דפוסי השינה, והם לא בדקו את זה, אבל אני מניחה שהם היו בודקים, היו רואים שיכול שזה גם השפיע על המצב רוח של אותם, של אותם מחברים. יש כל מיני דרכים לבדוק את זה. וזה דרך אגב מעניין, כי אנחנו יודעים, הזכרנו דיכאון, אנחנו יודעים שאנשים שסובלים מדיכאון, דיכאון בא הרבה פעמים יחד עם שיבוש בדפוסי השינה, וכנראה שהגורם המשותף פה זה באמת הנושא של סרוטונין.
והכל קשור לחיידקי המעיים.
והכל קשור לחיידקי המעיים, כי פה באמת שוב, זה מחקר מעבדה, וכל התנאים שם בשליטה מלאה של החוקרים, וההבדל היחיד בין שתי הקבוצות האלה, זה באמת היה הנושא של הטיפול עם האנטיביוטיקה, ומה שקורה להם, מה שקורה להם לחיידקי המעיים כתוצאה מזה, וזה מעניין, כן, לחשוב ש... דפוסי האכילה שלנו, יש להם כאלה השפעות מרחיקות לכת.
מה שמוביל אותי באמת לשאלה הבאה, האם אפשר לשלוט בהרכב של חיידקי המעיים, לשפר, לטייב איכשהו את ההרכב הזה?
אז היום אני חייבת להגיד שאני עוד לא יכולה לתת לך איזשהו מתכון כזה שאומר, זה מה שאתה צריך לאכול כדי להגיע לאוכלוסייה אופטימלית של חיידקי המעיים, זה כנראה גם קצת משתנה מבן אדם לבן אדם, אבל כן יש מאמצים לעשות איזשהו מיפוי של חיידקי המים האנושיים, ולנסות באמת למצוא את הקשרים האלה, כדי שאתה תוכל להגיד, חיידקים האלה אנחנו רוצים שהם יהיו בכמות גבוהה, חיידקים האלה אנחנו רוצים שהם יהיו בכמות נמוכה, ויש היום אפילו כל מיני סטארט-אפים כאלה, חלקם אפילו כבר, אתה יודע, אתה יכול ממש לרכוש מהם כל מיני אפליקציות, שעוזרות לך לעשות איזשהו מיפוי של איך האוכל שאתה אוכל משפיע על... חיידקי המעיים שלך, למשל די טו, שהרבה אנשים בטח מכירים.
טוב, כן, נשמע שנכון לאכול בריא באופן כללי, ואז זה גם קצת משפר את הרכב חיידקי המעיים, אבל זה כמובן סתם כלל אצבע שנשמע לי הגיוני. אני משער שיש באמת מי שמכיר את ההשפעה של מזונות מסוימים על ההרכב עצמו. תודה לך על הדברים, דוקטור נועה אלבלדה ממרכז סגול למוח, ותודה המרכז הבינתחומי הרצליה. תודה רבה.
בשמחה. ביי.
ובמסגרת פינת המחשבים נעסוק בדואר אלקטרוני, דואל שהפך בסופו של דבר למייל, איכשהו, זה מה שנשאר איתנו. איך עובדים שרתי המיילים שלנו, מה הסיכונים בהם? שלום לרועי בינדרמן, יועץ בכיר למחשוב והבטחת מידע, שלום.
שלום וברכה, בוקר טוב.
טוב, כמעט בא לי לומר שאין משמעות לדואר אלקטרוני היום, כי אנחנו מתקשרים בשלל דרכים, אבל זה לא נכון, כי יש לזה משמעות, אנחנו עדיין שולחים מיילים.
יש לזה משמעות גדולה אפילו, כי מול החברות ובעולם המסחרי, עסקי והרשמי, אנחנו בעיקר מדברים עם מיילים. בואו נסתכל רגע עכשיו ככה ברקע על אירוע חברות הביטוח שירביט, אז נראה לי שאימיילים זה דבר סופר סופר רלוונטי. זה נכון שבעולם הפרטי שלנו, בין חברים וכאלה, אז נכון, אני מסכים, אנחנו פחות שולחים אימיילים היום. אנחנו בעיקר מתקשרים בכל מה שקשור לאינסטנט מסנג'ינג, מוואטסאפ והלאה. אבל בעולם
באמת הרשמי... הדואר האלקטרוני זכה למקום שלו כמשהו רשמי יותר וכולי.
נכון, מכיוון שהוא גם דואר אלקטרוני, מוכר כישות משפטית, מה שנקרא, והוא הוא ניתן להצגה כראיה או כחומר משפטי, בעוד שהאינסטנט מסנג'ינג, לפחות עד כרגע, הוא לא נחשב שכזה.
אוקיי, אתה יכול רק רגע לפני שנדבר באמת על איך עובדים השרתים שלנו, זה הרי מסר טקסטואלי, הרבה פעמים גם שמכיל תמונות וסרטים וכולי, שעובר בפרוטוקול מסוים, נכון? זה דואר אלקטרוני.
אז זה עובד ככה. קודם כל, כשאנחנו שולחים אימייל, אז בעצם מה שאנחנו לא יודעים, שמאחורה זה מפורק להמון המון, מה שנקרא, חלקי משנה. אז באימייל יש באמת ככה, יש את המסר הטקסטואלי, שהוא כבר בין, לדעתי, כ-30 שנה. זה הדבר הכי פשוט בעולם. אתה כותב טקסט, שולח למישהו, וזה מגיע אליו והוא קורא את זה. כמובן שהמהירות שבה זה מגיע זה כבר תלות של מרחקי אינטרנט ורוחב פס וכולי, אבל בעיקרון אנחנו מדברים באמת על משהו שאם כתבתי בשעה 10 בבוקר, יש סבירות שב-10 ו-5 שניות, 10 שניות אתה אמור לראות את 10 ודקה גג. אז יש את הטקסט, יש את כל מה שקשור ל-attachments, לדבוקות של מסמכים, לא משנה אם זה תמונות, PDFים, סרטונים, שמע וכולי, יש את כל הנושא של לינקים, שזה הפניות לדפי אינטרנט כאלה ואחרים, לאתרים. ויש עוד איזושהי יכולת היום, לפחות נגיד אצל גוגל, שזה, כשזה לא מתאים להם לשלוח באימייל, בדרך כלל לפי גודל, אם זה גדול מדי, אז הם מפנים אותך לאחסון ענן שלהם, לסטורג', לגוגל דרייב. ואני מניח שגם שאר החברות עושות את זה היום. אז קודם כל מדובר בדבר הזה, אז מאחורי שרתי הדואר יש לפחות 3-4 שרתים שונים. זה שמטפל בטקסט, זה שמטפל בקבצים, זה שמטפל בלינקים וכל מיני כאלה דברים. זה אחד, שתיים. יש incoming ו-outgoing, וזה שונה לגמרי. זאת אומרת, יש לפעמים, למשל, כשיש תקלה, אז יכול להיות מצב שבו יש לי יכולת להוציא דואר, או רק לקבל דואר, וזה לא עובד דו-סטרי. מכיוון ששני הפרוטוקולים, זה שהולך החוצה וזה שנכנס אליי פנימה, הם שני פרוטוקולים שונים לגמרי, והם בדרך כלל עובדים בסינכון, אבל לא חייבים. זאת אומרת, בהחלט, אם למשל בחברה, נקרא לה היצרנית או המספקת, אז אם אצל הספק יש תקלה באחד השרתים, נגיד, של הדואר הנכנס, אז לא יהיה לי דואר נכנס. אם יש לו בעיה יוצא, אז לא יהיה לי דואר יוצא וכו'. אני מושפע כמובן מהספק שלי. אני לא עושה את זה לבד, גם כשלמשל אני עובד עם Outlook, המון אנשים יודעים להתבלבל, Outlook הוא לא האימייל עצמו, Outlook הוא בסך הכל אפליקציה שמאפשרת לי להסתנכרן עם כל מיני שירותי דואר בעולם, כמו Gmail, כמו Outlook של מייקרוסופט, כמו Hotmail ועוד רבים אחרים, ולנהל אותם דרך ממשק אחד ואחוד. הפרוטוקולים של שרתי הדואר, בגדול, אז אלה שיוצאים החוץ הזה, הישן יותר נקרא POP3, או החדש נקרא IMAP, וזה שנכנס פנימה נקרא SMTP, הם ממש לא פרוטוקולים חופפים, ופרוטוקול בעצם זה אומר בעצם סט הפקודות וסט הפרמטרים שכל דבר כזה צריך להעביר אל שרת הדואר המרכזי, על מנת בכלל לתפקד.
זהו, אולי באמת שווה להגדיר מהו פרוטוקול, כשאני מקליד HTTP נקודותיים, לוחסן, לוחסן, ואת כל הכתובת, יש איזושהי שפת תקשורת, איזשהו פרוטוקול, שככה אנחנו מתקשרים עם השרת וכו', נכון? אז גם במקרה הזה יש את סט הכלים הזה, שבאמצעותו
מתקשרים. בדיוק, פרוטוקול זה בעצם סט הפקודות וסט הפרמטרים ומה אני צריך לעשות, לא אני כבן אדם, אלא אני כמחשב, מה אני צריך לעשות כדי להיכנס לתוך היכולת הזו, למשל, שנקראת HTTP, או לתוך היכולת שנקראת אימייל, או לתוך היכולת שנקראת וידאו סטרים. לכל אחד מהדברים יש פרוטוקול, זאת אומרת, עוד פעם, סט של פקודות ופרמטרים שהוא צריך לעמוד בהם, ורק אז הוא יכול לייצר את היכולת. אז ככה עובדים שרתי הדואר, יש פרוטוקול החוצה ויש פרוטוקול פנימה, ויש למשל פרוטוקולים שונים לעבודה מדפדפן, למשל כשאני עובד נניח עם ג'ימייל מדפדפן, אז אני עובד בפרוטוקול שנקרא IMAP, פרוטוקול יחסית, כן? יחסית חדש ומהיר יותר וגם קצת מאובטח יותר, וכשאני עובד עם אפליקציות נקרא צד שלישי, Thunderbird ו-Outlook וכל מיני כאלה, אז אני עובד לפעמים עם פרוטוקולים POP3 ו-SMTP, ו-IMAP אני יכול רק לבחור וכו'. צריכים קצת להבין קצת יותר לעומק בדברים האלה, אם כי המשתמש הרגיל, הביתי, זה לא ממש מעניין אותו, הוא פשוט שם שמשתמש בסיסמה, מחכה כמה שניות, עובד לו והוא מבסוט. בעיקרון, גם הנושא של דבוקות, אז כל שרת אימייל היום בסיסי יודע לשלוח דפוקות, לא חשוב אם זה קבצי קיצה PDF או Word.
זה ה-Attachment, מה שאני מוסיף שמה. למייל שלי.
בדיוק, okay. Attachment, זה נהיה חלק בלתי נפרד מהחיים שלנו. למשל, אם אני עובד מול חברת הביטוח שלי ואומרים לי, תשלח לנו כזה וכזה וכזה, למשל, תשלח צילום תעודת זהות ותשלח צילום רישיון רכב ותשלח צילום תעודה רפואית מאשפוז כזה וכזה, מן הסתם, אני לא עתיק הרי את הכל בטקסט, זה גם לא יהיה קביל משפטי, ואני צריך באמת לשלוח להם, לצלם את מה שהם ביקשו, לסרוק אותו ל-PDF, לשים אותו כדפוקה, כ-attachment, ואז לשלוח, וזה גם, יש שרת, בתוך הסינכרוניזציה הזו של שרת הדואר, יש שרת שמטפל בקבצים. הוא יודע לקבל את הקבצים, הוא יודע לטפל בהם, הוא יודע לאחסן אותם, ואז הוא יודע, לפי פנייה של השרת הנכנס או יוצא, האם מישהו ביקש את זה ועכשיו הוא צריך להעביר את זה הלאה, או האם הוא צריך לשמור את זה וכו'. מן הסתם אצל הספקים מתנהלים גם בסיסי נתונים ענקיים, כי את כל הדברים האלה בסוף צריכים לסדר בבסיסי נתונים. בסיסי נתונים צריך להם כמו קוננית, קוננית מדפים, כמו ששמים ספרים על קוננית, נכון? ולא משאירים אותם פזורים על הרצפה, אז אותו דבר בעולם הנתונים, אנחנו לא משאירים נתונים פזורים בתוך תיקיות, אלא מסדרים את זה בתוך בסיס נתונים, שזה ממש מטריצה של ציר X ו-Y, אפשר לדמות את זה לקבלת אקסל גדולה, שפשוט אומרת איפה כל דבר נמצא, של מי הוא, מתי הוא הגיע, באיזה שעה, באיזה תאריך, וכו' וכו' וכו', וככה אפשר לטפל בזה כל פעם מחדש, ולא צריכים לחפש את זה.
כמה אפשר לסמוך על שירותי המיילים? כי הרי אנחנו מקבלים את השירות הזה בחינם.
נכון. אז קודם כל, בואו נדבר על החברות הכי גדולות בעולם, שזה גוגל ומייקרוסופט. אפשר בהחלט לסמוך גם על שירותי החינם שלהם, לא בגלל שהם אוהבים אותנו, בגלל שהם אוהבים את עצמם, יש להם אינטרס רב לייצר אמינות גם בתפעול וגם בהבטחה בשירותים שלהם, וזה למה? כי את הכסף הגדול והאמיתי הם עושים ארגונים עסקיים, וכאשר אתה מייצר משהו שהוא אמין וזמין וטוב ואיכותי, אז אתה גם יכול לגבות עליו כסף, וזה בדיוק הקטע שלהם. הם מספקים שירותי דואר חינם לכל מי שרוצה, וארגונים גדולים וגם קטנים עובדים איתם כבר בתשלום. יש הרבה פיצ'רים שהעולם העסקי צריך, ואת זה לא נותנים בחינם אלא רק בתשלום. ולכן אלה למשל שתי חברות שבהחלט בהחלט ניתן לסמוך גם על השירות החינמי שלהם. הוא שונה, לא אגב בהבטחה ובזמינות, וזה הוא ממש לא שונה, הוא באיכות מאוד מאוד גבוהה. הוא שונה ברמת הפיצ'רים, למשל פחות גודל של אחסון, למשל נגיד נושא התמיכה והפנייה, שבעולם התשלומים, מה שנקרא, כשאתה paying customer, אז אתה יכול להתקשר או לכתוב ויענו לך, בעולם החינמי, אם יקרה לך איזו תקלה או תשכח סיסמה נגיד, אין לך אפילו איך לאפס את זה, אם לא דאגת מראש לשמור אותה. בעולם המקצועי, המסחרי, אז יש ממשק ניהול, אתה יכול לאפס סיסמאות, אפשר ליצור מייל ארגוני לכולם וכו' וכו' וכו', אבל אמינות מאוד גבוהה, זמינות גבוהה, הבטחה גבוהה. אני חושב שאם אני זוכר נכון, גוגל היו באמת הראשונים בעולם שהתחילו להצפין תעבורה של אימיילים. אני לא זוכר באיזה שנה זה היה, 2000, 2001, 2003, לא חשוב באמת. עד אז אגב, צריכים לדעת שאימיילים נחשבו בעולם משהו כזה איזוטרי ולא חשוב, והם לא היו מוצפנים בכלל. זאת אומרת שאם מישהו רע היה רוצה להתלבש על האימייל שלו ולראות תוכן, היה לו די קל. הוא היה יכול פשוט להזין לתעבורה בין המחשב שלך ושרת האימייל ולראות את הכל. זה כבר שנים ארוכות לא ככה. היום כל האימיילים בעולם, התקשורת שלהם מוצפנת, ואי אפשר לראות, מה שנקרא, אם לא מתקינים סוס טרויאני לך על המחשב ספציפית, או לחלופין תוקפים את שרת הדואר של הספק, אז בצורה של מה שנקרא man in the middle, זאת אומרת, לעמוד מהצד ולהסתכל על תעבורה זה כבר בלתי אפשרי. אני מוכרח לציין שהחברות הגדולות, כמו שהן טובות ואמינות, הן גם יעדים. לא שמישהו הצליח עד עתה, אבל הם יעדים כל הזמן. כל קבוצת תקיפה בעולם מאוד מאוד רוצה לפרוץ לגוגל או למייקרוסופט, א', כי זה פרסטיג', וזה עושה להם מה שנקרא שם של מקצועני על, ושתיים, כי הם יודעים שיש שם המון המון מידע של חברות ועסקים, מידע רגיש, מידע ששווה לגנור אותו ולמכור אותו.
החיים של כולם נמצאים שם, כן, לגמרי.
ממש ככה. שוב, אם נתייחס לאירוע שירביט, ראינו מה שנקרא כאילו בסך הכל אימיילים, אבל באימיילים האלה באמת יש חומר, זה קטסטרופה אמיתית. אני לא הייתי רוצה שהצילום תעודת זהות שלי עם הספר יסתובב ככה עכשיו בכל כדור הארץ. זה פשוט לא נעים. פשוט לא נעים.
טוב, אנחנו נסתפק בדברים האלה. תודה רבה לך. כן, כן, אנחנו כולנו משתמשים בזה, ואנחנו מקווים שבאמת המיילים שלנו...
להיות זהירים, לחשוב טוב טוב לפני שעושים מה שנקרא, לפני שעושים סנד, או לפני שפותחים קובץ, לחשוב טוב טוב.
תודה רבה לך, רועי בינדרמן, יועץ בכיר למחשוב והבטחת מידע. תודה.
ביי, ביי.
מכורים לאפליקציות של היכרויות, יישומונים. זה פוגע בבריאות שלכם, גם הנפשית וגם הפיזית. כך עולה מסקר שנערך על ידי דוקטור ריקי טסלר, שכבר נמצאת איתנו על הקו מאוניברסיטת אריאל. אנחנו רוצים לומר שלום לדוקטור ריקי טסלר מהמחלקה לניהול מערכות בריאות בפקולטה למדעי הבריאות אוניברסיטת אריאל. שלום.
שלום רב לך דודו.
אז רגע, אנחנו מחפשים אהבה ומקבלים סטרס ועוד דברים שעולים מהסקר הזה, אנחנו גם זוכים במרכאות כמובן חוסר סיפוק מהחיים, או שזה רק משקף את זה. סימפטומים שליליים, הערכה עצמית נמוכה, בעיות שינה, חוסר אנרגיה, נטייה להתרגז. מה גרם למה, והאם באמת היישומונים האלה הם ממכרים?
אז קודם כל, אתה תיארת את זה כל כך מדויק ונכון, אנחנו לא בודקים קשר סיבתי מה גרם למה, אנחנו יודעים שיש קשר בין שימוש שהוא מעל 5 פעמים ביום, לבין אותם סימפטומים בדיוק כמו שתיארת. ואכן כן, כמו כל דבר, בנושא שגורם לך להתמכרות ויוצר סימפטומים שליליים, גם בהקשר הזה של האפליקציות, כשאתה בעצם מגיע ממקום כל כך נקי וכל כך טוב, אתה רוצה למצוא אהבה, זוגיות וכו', ואז איפשהו נכנס לתוך איזושהי מעגליות כזו שיוצרת את אותו פחד מלהחמיץ את הדייט הבא. וקורה שאתה נכנס שוב פעם ושוב פעם ושוב פעם כדי לראות האם יש עוד ועוד הזדמנויות נוספות ליצור את אותה אהבה נשגבת. וכאן אנחנו באים ואומרים, סטודנטים וסטודנטיות שעליהם אנחנו בעצם ביצענו את בהשתתפותם נעשה המחקר, ואומרים שאכן האפליקציות לקירויות הן כלי מצוין, אין לנו שום דבר נגד זה, זה מצוין וזה בהחלט מאפשר לקירויות, ואנחנו מכירים הרבה מאוד הזדמנויות נהדרות של זוגיות של אנשים שצלחה. המקום שבו אנחנו באופן מוגזם נכנסים לאפליקציה מעל 5 פעמים ביום, יוצרת באמת את תחושת הפומו בדיוק כמו שתיארת דודו, ה-fear of missing out, ששם אנחנו כבר מתחילים להיכנס לתוך אותו מעגל של סימפטומים שליליים שיוצרים על פי דיווח הסטודנטים והסטודנטיות את הנטייה להתרגזות, את חוסר האנרגיה, את בעיות השינה. ולכן אנחנו אומרים, אפליקציות להיכרויות, אם זה כן מביא את אותו, את אותה אהבה מצוין, בואו שימו לב שאנחנו לא מגזימים, בואו שימו לב שבעצם השימוש באותה אפליקציה הוא באמת כבר עבר את אותו גבול שאנחנו רואים על עצמנו ומרגישים את עצמנו ומבינים שהוא יוצר את אותם הסימפטומים השליליים, את אותה מצוקה.
תמיד מרגיש כמו, וסליחה על הביטוי, מרגיש כמו, כי הוא לא בעברית ראותה, אבל זה מדרון חלקלק, הרי אומרים את זה גם על פייסבוק וגם על אינסטגרם וכולי.
נכון.
יכול להיות שם כמה פעמים ביום, אבל איכשהו זה מוביל אותנו להתמכר לדבר הזה, ודאי בכל מה שקשור לדייטים, ואתה אומר, אולי זה עכשיו, אולי במקרה, הרי זה מין סיבוב רולטה שמגרה אותך לסובב אותה שוב ושוב, זאת אומרת...
לגמרי, וכאן האחריות, אתה כל כך צודק, דודי שוב, כאן האחריות הכל כך גדולה שלנו, לבדוק, לבחון את עצמנו, לראות איך אנחנו מרגישים בסיטואציות האלה, ובמקום שבו כבר לא טוב לנו, לעצור. ויש באמת, עכשיו פעם מדברים על המושג, זה לא עכשיו, אלא המושג הנוסף שהוא הג'ומו, זה ה-joy of missing out. לא קורה שום דבר, אנחנו נהיה שמחים לא פחות אם אנחנו גם נחמיץ ונניח בצד גם את האפליקציות, גם את הפלאפון, ונוכל ליהנות מכל מה שהעולם מציע לנו. אז זה בדיוק הקו הזה בין הפומו לג'ומו, שבו אנחנו צריכים להיות עם חיישנים מאוד מאוד ברורים על איפה נמצא הווילנס שלנו, איפה נמצא האושר שלנו, ובאמת רק ללכת לכיוון הזה ולא לכיוון האחר. וואנס אני מרגיש
את זה מפחיד באמת שבסופו של דבר זה הופך להיות סוג של עוד מין פייסבוק כזה שרץ חמול הפרצוף ואתה פשוט מנפנף אנשים לפה לשם, זה נהיה מין ספורט כזה לפני השינה ולא משהו רציני שאתה מתעמק בו ומוצא בן או בת זוג, למרות ששוב יש באמת הצלחות לפלטפורמות האלה, זה הפך להיות כמעט גם האלטרנטיבה היחידה לכך.
נכון, עוד לאור כל הקורונה וכל מה שקורה לנו, אתה צודק לגמרי. ולכן אני אומרת שיש כאן את העניין של האחריות שלנו, את השליטה העצמית, שבו אנחנו באמת באמת יודעים לעצור ברגע שאנחנו מרגישים שזה יוצר איזשהו סוג של סימפטום שפחות אפילו לא צריך להיות, אתה יודע, באמת חוקר, שחוקר את התחום של בריאות גוף ונפש, כאשר אנחנו מרגישים על עצמנו שיש תחושה של אי נעימות. ובאמת כשגם שוחחנו עם הסטודנטיות והסטודנטים, כי היו לנו גם את הרעיונות ולא רק את השאלונים עצמם, אז באמת בשפה הכי פשוטה וברורה, הם כל כך תיארו את אותם הרגשות המורכבים והכואבים, והבינו שבעצם הנכון הוא, או לחילופין, לצאת מאותם האפליקציות, לצאת לעצמך פסק זמן מהדבר הזה. לעבור לג'ומו, ליהנות גם קצת בלי אותם אפליקציות מהדברים האחרים שמוצאים לנו בחיים. או לחילופין, לרדת במינון של הכניסה לאותה אפליקציה. וכאן באמת זה שיקול הדעת, ההחלטה האישית, האחריות האישית של אותה סטודנטית או סטודנט שהיו איתנו בתוך המחקר הזה, ובאמת הבינו את המשמעות של הדברים. וזה באמת לשמור על בריאות גוף ונפש, מה שאנחנו כל כך כל כך אומרים במין מילים נבובות, נפש בריאה בגוף בריא. זה בדיוק זה. ההשפעה של המוח על ההתנהגות שלנו, וההתנהגות שלנו על המוח, היא סינרגיה מוחלטת, ואנחנו צריכים לשמור על ההומאוסטזיס, על האיזון הזה בין הדברים. להנות ממה שהטכנולוגיה מציעה לנו. היא מציעה לנו באמת...
שאנחנו חיים באמת בתקופה שבה יותר ויותר קשה להימנע מהתמכרויות. זאת אומרת, אם פעם המתמכרים היו לאלכוהול או סיגריות וכו', וזה היה ממש bad habits וכו', היום היישומונים האלה והרשתות החברתיות הפכו את כולנו קצת לג'אנקיז.
נכון. אבל שוב, זה בהחלט נכון. ולכן אני תמיד אומרת, כדי לאמץ אורח חיים פעיל ובריא, מה שתמיד מסייע לאזן את כל הנושא הזה של ההתמכרויות השונות, זה פשוט לצאת, לעשות יותר פעילות גופנית, לאכול אוכל בריא, פשוט לחיות רגוע, לקבל את ההחלטה שאני לא נכנס לתוך המעגל הזה. אני כן יודע להשתמש ולעזר בזה, אבל אני גם יודע מתי לעצור.
ומה המינון באמת המומלץ להיכנס ליישומונים האלה מדי יום, שואל די-ג'יי מקלר, שהוא האחראי על הצד הטכני בתוכנית, וכמובן מתעניין בנושא.
תראה, כל מה שראינו שהיה בין פעם אחת לשלוש פעמים ביום, היה בגדר הנורמה, וגם ראינו שהיו הרבה פחות סימפטומים. כשאנחנו טיפסנו לכיוון של כבר מעל חמש פעמים, זה כבר היה ממש נורית אדומה כדי להסביר לסטודנטים, ייצרו את עצמכם. כאן אנחנו רואים שאתם מדווחים במקביל לכניסה החוזרת ונשנית כל יום לאפליקציות, את אותם הסימפטומים המדהיגים שאתם חווים. בואו תנסו לשנות את התנהגותכם, וזה ממש חוזר לאותו מקום של התנהגות. התנהגות היא ניתנת לשינוי. אנחנו יודעים שהתנהגות היא ניתנת לשינוי, יש הרבה מאוד אפשרויות איך לשנות התנהגות, ומי שמרגיש שהוא לא יכול לשנות התנהגותו, אז בהחלט אפשר גם ללכת ולטפל בדברים האלה. אבל לפני שהולכים לטפל, או לפני שהולכים לטיפול תרופתי, אני תמיד אומרת שקודם כל זה מתחיל ונגמר בנו, בהחלטות שלנו, בשליטה העצמית של מה שקורה סביבנו. וזה מאוד מאוד חשוב שזה יהיה בידיים שלנו, שאנחנו נהיה אלה שנקבל את ההחלטות המושכלות, ולא מישהו אחר עבורנו. וזה לא משנה אם יש איזשהו, אם זה ביזנס או שזה כל דבר אחר, אם זה בפייסבוק או באפליקציות, אלא אנחנו נקבל את ההחלטות, את המינונים הנכונים שמתאימים לנו ולבריאות שלנו, כי זה הדבר הכי חשוב. כל סטודנטית ששאלנו, וסטודנט, מה הכי חשוב לכם בחיים? עוד לפני הרבה הם אמרו הבריאות. זאת אומרת שהבריאות זה משהו שאנחנו באמת באמת צריכים לשמור עליו ולטפח אותו ולדאוג לו ולא להזניח אותו. לצד זה, כמובן מציאת האהבה מגיעה בסופו של דבר.
זהו, לא, בוודאי, אבל את צודקת שזה באמת מאוד טריקי וחשוב באמת למנן ולשמור על שפיותנו. תודה רבה לך, דוקטור ריקי טסלר מהמחלקה לניהול מערכות בריאות בפקולטה למדעי הבריאות, אוניברסיטת אריאל. תודה לך.
תודה לכם.
קניתם בבלק פריידיי, בסייבר מנדיי, ביום הרווקים הסיני, ואתם מחכים לחבילות, אז עכשיו כולנו נשלם את המחיר. כי צריך להביא עליכם את המוצרים, ולזה יש מחיר סביבתי עצום. לפי דוח שהתפרסם על ידי הפורום הכלכלי העולמי עד 2030, בעוד 10 שנים, מספר רכבי המשלוחים בערים הגדולות בעולם יעלה ב-36%, ופליטות הפחמן הדו-חמצנים מרכבי המשלוחים צפויות לגדול ב-32%. יש אור בקצה המנהרה, שאולי כמובן האור הזה לא יפתור את כל הבעיות, אבל זו התחלה. שימו לב, חברת ההזנק הגרמנית אונו, אנחנו מיד נבין מה החברה הזו מפתחת. הדברים פורסמו באתר סוכנות הידיעות למדע ולסביבה זווית. אנחנו שמחים לומר שלום למנהל המדעי באגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה, וראש החטיבה לסביבה וקיימות במכללה אקדמית אחווה, דוקטור עדי לוי. שלום.
שלום, בוקר טוב.
נכון מאוד שרבים התפרעו בכל אותם ימי מחירה, אין אדם כמעט שלא, גם אני התפתיתי לקנות משהו, יש לזה מחיר. בוא נתחיל מהפתרון, ואז באמת נשוב לבעיה שהיא ודאי תלך ותחמיר. מה הפתרון של חברת ההזנק הגרמנית אונו?
אוקיי, אז חברת אונו זה בעצם סטארט-אפ גרמני שהשיקה האחרונה בברלין דגם חדש של רכב משלוחים חשמלי, והמטרה היא בעצם לפתור גם את אותם עומסים ופקקי תנועה שרכבי המשלוחים גורמים במרכזי הערים, וגם מדובר ברכב חשמלי שבעצם זה מין אופנוע עם שלושה גלגלים שיש לו מאחורה עגלה קטנה מרובעת שמאפשרת להכניס בדיוק, למלא אותה בחבילות, והוא יכול פשוט לעשות את החלוקה בצורה שגם לא חוסמת את הרחובות, גם יש לו אווירות די טובה, הוא לא יצטרך לעמוד ברוב הפקקים שיש במרכזי הערים, וכמובן הוא חשמלי, ועצם זה שהוא חשמלי מונע בעצם, הוא יכול למנוע את אותם פליטות של מזהמים כמו פחמן חד חמצני, CO, שנפלט לנו משריפה של דלקים, ורוב רכבי המשלוחים דרך אגב הקיימים כיום הם רכבי דיזל שפולטים חלקיקים, חלקיקי PM2.5, חלקיקים שקטנים מ-2.5 מיקרון, שמזהמים ונכנסים לנו אל דרכי הנשימה ואל מערכת הדם, ותחמוצות חנקן ותחמוצות גופרית גם יכולות להיפלט מאותם רכבים, כך שככל שאותם רכבי דיזל ישנים יותר ועומדים בתקן נמוך יותר של יורו, זאת אומרת יורו 3, יורו 4 ולא יורו 5-6, כך גם הפליטות מהם מזיקות יותר.
אבל האם זה באמת משמעותי? כי כלי רכב יש all over the place. זאת אומרת, האם כמות כלי הרכב שמעבירים משלוחים היא משמעותית? אני משער שהיא תגדל, אבל האם היא היום משמעותית?
נכון, אז מה שאתה אומר לגבי תגדל, אז בעצם מדברים על כך שרכבי המשלוחים, הפליטות מהם צפויות לעלות ב-36%, גודש התנועה ב-32% וגודש התנועה צפוי לעלות ב-21% כתוצאה מהשימוש בהם. בעצם אנחנו הולכים ורואים התרחבות של הסקטור הזה של מסחר באמצעות האינטרנט ומה שמצריך משלוחים, כשהבעיה המשמעותית היא כמו בתחומים אחרים, ה-last mile או הקילומטרים הבודדים האחרונים שממרכז השילוח אל בתי הצרכנים. אז המטרה פה של באמת של המיזם הזה היא ממש לצמצם את הזיהום ואת פליטות גזי חממה במרכזי הערים. זה כמובן מותנה בכמה דברים. זה מותנה אחד בכך שהאנרגיה החשמלית שמטעינה את אותם כלי רכב היא תהיה כמה שיותר מופקת מאנרגיות מתחדשות, אנרגיית השמש, אנרגיית מים, אנרגיית הרוח, וכמה שפחות, אם אפשר בכלל, או מפחם ומדלקים מזהמים אחרים כמו סולר ומזות, וגם את החלקו של הגז הטבעי צריך לצמצם לטובת אנרגיות מתחדשות. כך שככל שהנתח של אנרגיות המתחדשות בהפקת החשמל באותה מדינה שבה יופעל המיזם יהיה גדול יותר, ככה התועלת בסופו של דבר תהיה גדולה יותר בהיבט של פליטות גזי חממה, ובהיבט של מניעת, גם בהיבט של מניעת זיהום. האלמנט הזה הוא חשוב במיוחד, כי אנחנו נוטים לשכוח, אבל התחבורה, אותה תחבורה שהיא כוללת תחבורה של רכבים מסחריים, רכבים פרטיים, תחבורה ציבורית גם שהיא בחלקה מזהמת, אחראית בעצם לזיהום האוויר שאנחנו נושמים מדי יום במרכזי הערים. היא הגורם המשמעותי ביותר במטרופולינים, במרכזי הערים, שאחראי לזיהום האוויר, אם זה מטרופולין תל אביב, מטרופולין ירושלים, בחיפה יש אלמנטים אחרים, גם של תעשייה, גם של נמל, אבל בסך הכל התחבורה יש נתח משמעותי בזיהום האוויר שאנחנו נושמים. וכל דרך שתאפשר לצמצם את אותו זיהום אוויר היא חיובית.
זה באמת מדהים שאנחנו חיים פשוט בין מכוניות שפולטות חומרים מסוכנים, שגורמים למחלות קשות מסוגים שונים ומשונים, ועדיין לא פתרנו את העניין הזה, למרות שאנחנו מבינים את הנזק העצום שנגרם לנו.
אז יש פה באמת, האמת שסדר עדיפויות צריך להיות כזה, אחד, חשמול התחבורה הציבורית, שזה מתחיל ונעשה בצורה איטית יחסית, בכל הנוגע לאוטובוסים בישראל, שעשרות אוטובוסים חשמליים, אבל בסין יש ערים שלמות ויש עשרות גמים כבר של אוטובוסים חשמליים, שבעצם אפשר מחר בבוקר להכניס לשימוש, צריך את התשתיות המתאימות, אבל זה לחלוטין יכול לעבוד גורם משמעותי שיאפשר להסיע המונים ובצורה בלתי מזהמת. החשמול של רכבת ישראל הולך ומתקדם גם בגלל ההשבתה החלקית בקורונה בקצב מהיר מהצפוי, אבל בעצם חשמול של הרכבת וחשמול של תחבורה ציבורית של אוטובוסים במרכזי הערים הוא הסדר העדיפות הראשון. אחר כך בעצם את הוא כדאי לחשמל את כל המסעיות ואותם רכבים שנכנסים למרכזי הערים עם מנועי דיזל. פתרון נוסף, דרך אגב, שמיושם היום בחיפה ולאחרונה גם בירושלים, החל מספטמבר האחרון, זה פשוט מניעה של כניסת רכבים מזהמים למרכזי הערים או לעיר בכלל בירושלים. האפשרות היחידה של רכבי דיזל מזהמים להיכנס זה אם הם מתקינים מסנן שמפחית 98% מחלקיקי הפיח שנפלטים מאותו מנוע דיזל, ויש בתקופת ההתחלה של אותו אזור אוויר נקי יש סבסוד של 50% שהמדינה נותנת להתקנה של אותם מסנני חלקיקים. אבל לאחר שאנחנו בעצם דיברנו על סדר עדיפויות, האחרון בסדר עדיפויות הזה התחיל להיות חשמול התחבורה הציבורית מבחינת ההשקעה הציבורית באותם שלושה סקטורים, תחבורה ציבורית, רכבים מסחריים ורכבים פרטיים, כי אנחנו יודעים שבכל זאת גם הרכב הפרטי, גם כשהוא חשמלי, הוא עדיין יוצר לנו גודש, הוא עדיין לא יעיל בהובלה של אנשים, כש-1.2 בממוצע נוסעים בו. אז העדיפות צריכה להיות קודם כל חשמול התחבורה הציבורית, ונקווה שהתהליך הזה יתקדם בצורה הרבה יותר מהירה בישראל, ונוכל לראות אולי גם פתרונות כאלה כמו של אונו, שיכולים אולי לדאוג גם להובלת הסחורות בצורה יותר מקיימת ויותר נקייה.
טוב, תודה לך על הדברים. דוקטור עדי לוי, מנהל מדעי באגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה וראש החטיבה לסביבה וקיימות במכללה האקדמית אחווה, תודה לך.
תודה לכם והמשך יום נעים.
מה מקורו של ההבזק הבהיר והמסתורי שהתגלה השנה במאי בשמיים? אסטרונומים גילו את ההבזק הבהיר ביותר בהיסטוריה של קרני גמא הקצרות, הבזק שלווה בזוהר משונה שלא מסתדר עם אף מודל תיאורטי קיים. אגב, ההבזק התגלה במאי השנה, אבל מקורו בהתפוצצות אלימה מלפני מיליארדי שנים ככל הנראה. בחצי שנייה בלבד הפיצוץ שחרר יותר אנרגיה ממה שהשמש שלנו תפיק בכל שנותיה. 10 מיליארד שנותיה. מה גרם להתפוצצות הזו? שלום לדוקטור עומר ברומברג, מהחוג לאסטרופיזיקה של אוניברסיטת תל אביב. שלום.
שלום רב.
אז יש לך תשובה לשאלה הזו? כי הסטאפ פה היה מאוד מסתורי וברור. או לפחות מסתורי.
טוב, אז תשובה חד משמעית אין לי. כמו כל דבר באסטרופיזיקה או במדע, יש לנו השערות שהן סבירות. קודם כל, תיקון קטן, זה לא הייתי קורא לזה הפיצוץ החזק ביותר שנראה אי פעם, זה פשוט, הפיצוץ הזה הוא באמת פיצוץ מאוד מאוד חזק, וכמו שאמרת, הוא מאיר בקרינת גמא, כמו שהשמש תאיר בכל חייה, או בוא נגיד, כמו שכל הגלקסיה שלנו מאירה בשנייה אחת.
אוקיי, אז אני דיברתי על בהירות וכולי, אז בוא גם למד אותנו מהם קרני גמא באמת.
אוקיי, אז קרני גמא, אתה יודע, כמו שיש קרינת רדיו, יש קרינה באור הנראה, יש קרינת
איקס. אז התחום תדרים של קרינה אלקטרומגנטית.
בדיוק, שהיא פשוט יותר קצרה ויותר אנרגטית מקרינת איקס. אם קרני איקס עוברות דרך הגוף שלנו ופוגעות בעצמות ומוחזרות, וכך אנחנו יכולים לראות את השלד, אז קרינת גמא עוברת דרך הגוף שלנו כאילו הוא לא קיים. האמת היא שקרינת גמא היא קרינה מאוד מסוכנת, כי כשהיא עוברת בגוף שלנו היא יכולה לגרום לסרטן גם. אז לכן אתה לא היית רוצה שפיצוץ כזה יקרה קרוב לכדור הארץ. ולמזלנו זה לא קרה.
אז מה גרם לפיצוץ הזה מעניין?
אוקיי, יפה. אז ככה. הדבר הייחודי בפיצוץ הזה שלמעשה בפעם הראשונה ראו מאפיינים שיכולים להצביע על הולדת של עצם מאוד מאוד אקזוטי שנקרא מגנטר. ואז בוא אני אספר לך בכמה מילים מהו מגנטר, כדי שנבין על מה מדובר, ברשותך.
לא, לא, ודאי, ואגב, זו הכותרת באמת, מגנטר, אבל אני מבין ששוב, החוקרים הם לא בטוחים ב-100% שמדובר במגנטר, אבל הוא באמת למד אותנו מה זה אומר.
אז בוא נגיע לזה, כן, אז נגיע לזה. אז בוא נתחיל לדבר קודם כל על מהו מגנטר. אז מגנטר הוא למעשה סוג של כוכב נויטרונים. כוכב נויטרונים זה שריד של 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 שמש, של כוכב בגודל של 20 קילומטר ובמסה של שמש אחת. אוקיי, בגודל של גוש דן והמסה שם היא בערך שמש. עכשיו, הצפיפות
של הכוכב מאוד.
הוא כל כך דחוס שכפית מהחומר הזה על כדור הארץ תשקול כמו הר מירון. אוקיי? עכשיו, מגנטר הוא כוכב נויטרונים כזה, רק תוסיף על זה עכשיו שדות מגנטיים. השדות המגנטיים האלה הם שדות כל כך אדירים שהם פי מיליארד חזקים יותר מהאלקטרומגנט החזק ביותר שהצלחנו לייצר על כדור הארץ. הם כל כך חזקים שאטומים, שאם באופן טבעי הצורה שלהם היא צורה כדורית, היא עגולה, על המגנטר הם נמחים ומקבלים צורה ממש של מחט, צרה, בגלל הכוחות האלקטרומגנטיים האלה. עכשיו, איך אנחנו יודעים שהם מגנטרים קיימים? אנחנו רואים אותם, אוקיי? מגנטרים הם יצורים מה שנקרא קטנים ועצבניים, נגיד קצת כמו נהג ישראלי בפקק. הם נוטים להתפרצויות.
אגב, מה גורם לשדה המגנטי, רק אם תוכל...
שאלה טובה, אנחנו לא יודעים. זה בדיוק אחת מהמסתורים של איך נוצר המגנטר. אנחנו יודעים שהמגנטרים קיימים, כי הם מתפרצים. הכוחות המגנטיים האלה הם כל כך חזקים שמצליחים לסדוק את הקרום של המגנטר, קצת כמו רעידות אדמה, אבל רעידות אדמה בסדר גודל של כוכב שלם, כן? כאילו השבר הסורי-אפריקני פתאום נפער לך בסקלת זמן של שניות, אוקיי? ופלזמה נפלטת החוצה בלחצים אדירים, אל האטמוספירה של המגנטר, והיא מהירה קצת כמו שערות שמש, רק באנרגיות מאוד 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 חזקות. אז אנחנו יודעים שהמגנטרים קיימים, אנחנו לא יודעים איך הם נוצרים. וכאן נכנסת המערכת הזאת שאותם אסטרונומים צפו בה. אז המערכת הזאת נקראת מתפרץ קרינת גמא קצר, שהיא מהירה במשך שנייה אחת, כמו שאמרת, כמו גלקסיה שלמה בקרינת גמא, אבל היא מהירה גם באורכי גל אחרים. ומה שעשו האסטרונומים האלה למעשה, אחרי שקרה הפיצוץ הזה, הם המשיכו לעקוב אחריו במשך כמה חודשים, וראו איך משתנה, איך ההערה נראית באורכי גל שונים, של רדיו, של אינפרד ושל איקס. והם גילו שבאורך הגל האינפרד יש שם יותר אנרגיה ממה שמודלים שאנחנו מכירים חוזים. ואז אתה רואה דבר כזה, אז אתה צריך להסביר את זה איכשהו. אז יש כמה וכמה הסברים שיכולים להסביר את ההערה הזאת. אחד מההסברים האלה זה שבמהלך הפיצוץ הזה, הפיצוץ הזה מתרחש כאשר שני כוכבי נויטרונים מתמזגים אחד עם השני לעצם אחד. אתה יכול להבין שמגנטר הוא תוצר של, הוא סוג של כוכב נויטרונים, יש פה כבר קשר ליצירה של המגנטר. אז את ההסבר לעודף האנרגיה הזאת אפשר להסביר בכמה דרכים, ואחד מהדרכים היא שהעצם הזה שנוצר כתוצאה מהמיזוג הוא למעשה מגנטר, שעכשיו המגנטר הזה הוא מגנטר צעיר, אז הוא בוהק והוא מאיר, וההערה הזאת היא תורמת לעודף הקרינה שאנחנו רואים. עכשיו, במאמר מוסגר זה הוא לא ההסבר היחיד, ואם תשאל אותי, גם לא ההסבר הכי, בוא נגיד, הגיוני בשלב הזה.
אז מה ההסבר בעיניך הגיוני?
בדרך כלל כשיש לך מערכות כאלה, אז יש כל מיני הסברים סטנדרטיים שאתה צריך לעשות להם איזשהו שינוי קדם כדי לקבל את מה שאתה, את מה שאתה רואה. והרבה פעמים מה שמקבלים, מה שמגלים, שההסברים האקזוטיים, הסיכוי שהם ההסברים הנכונים הוא קצת יותר נמוך. אבל לזכותם של החוקרים האלה הם גם נתנו תחזית למה אנחנו צריכים לראות בעוד שנה אם באמת מגנטר נוצר שם, שזה אחד מהתכונות, בוא נגיד, החזקות לתיאוריות. אם אתה נותן תיאוריה, אתה צריך לתת איזושהי פרדיקציה למה התיאוריה הזאת צריכה לתת. וזה בדיוק מה שהחוקרים האלה נתנו. עכשיו, מה שצריך לעשות, זה צריך לשבת, לחכות שנה, להסתכל על המערכת הזאת שוב, ולראות האם התחזית שלהם תתקיים. ואם התחזית שלהם תתקיים, זה אכן יתמוך בהשערה שלהם שכתוצאה מהפיצוץ הזה באמת נוצר מגנטר. אז כמו שאומרים, המושבעים עדיין מדיינים, ואנחנו צריכים לחכות להכרעה שלהם, אבל ההכרעה תגיע בחודשים הקרובים.
טוב, אבל לפחות בזכות האייטם הזה הכרנו הרבה מאוד מושגים מרתקים מהיקום ומהחלל. תודה לך על השיחה הזאת, דוקטור. כן, בבקשה, אתה רוצה להשלים?
כן, ברשותך, אני רק אשלים דבר אחד. למה המערכת הזאת של המתפרץ קרינת גמא היא כל כך חשובה לנו? כי המיזוג הזה, אחד מה... דברים שאנחנו יודעים על מיזוג הכוכבים הזה, זה שזאת היא הדרך הכי יעילה שאנחנו מכירים ליצור מתכות שהן כבדות מברזל. למעשה, כל המתכות הכבדות, שקיימות
על כדור הארץ. זאת אומרת שטבעת הזהב שלי היא בהכרח נוצרה?
כן, נוצרה במזוגים כאלה של כוכבי נויטרונים. ולכן כל כך חשוב לנו לדעת מה קורה שם. ואם באמת המזוג הזה הוא אחד מהדרכים ליצור מגנטרים, אז זה באמת סוג של איחוד של הרבה מאוד תופעות פיזיקליות מאוד אקזוטיות שאנחנו מכירים, שאנחנו מצליחים לאחד אותן בתוך מערכת.
זאת אומרת שכל המתכות, כפי שאמרת, מעבר לברזל וכולי, זהב, כסף וכולי, זה משהו שהוא תולדה של איזושהי התפוצצות עצומה בחלל או משהו כזה.
התפוצצות עצומה בחלל, בדיוק, שיצרה אותם בסקלות זמן של שניות. בוא נגיד ככה, כי זה הצריך היחידה ליצור אותם בצורה רגילית.
זה כנראה אלכימיה.
זה אולי נושא לדיון אחר.
וואו, זה הדבר הכי קרוב לאלכימיה.
לגמרי.
תודה רבה לך, דוקטור עומר ברומברג, מהחוג לאסטרופיזיקה של אוניברסיטת תל אביב. תודה.
בבקשה.
Thank you to the people who worked so hard to share our message.
ניתוח נאומים לאומה שהעניקו מנהיגים ומנהיגות במשבר קורונה חשף מדוע נשים ניהלו את המשבר טוב יותר מגברים. לפני כחודש פורסם מחקר ישראלי שבו נמצא ששיעור התמותה הממוצע מנגיף קורונה או מסיבוכים במדינות המונהגות על ידי נשים נמוך משיעור התמותה הממוצע במדינות המונהגות על ידי גברים. השאלה היא למה זה כך? כדי לענות על השאלה, פרופסור צפירה גרבלסקי-ליכטמן, שכבר נמצאת איתנו על הקו, יחד עם איש התקשורת רועי כץ, ניתחו 20 נאומים של 10 מנהיגים ומנהיגות בתחילת המגפה, עם דגש על ניתוח התקשורת הלא מילולית. הדברים פורסמו בכתב העת המדעי International Journal of Environmental Research and Public Health. מה הם מצאו? אנחנו שמחים לומר שלום לפרופסור צפירה גרבלסקי-ליכטמן מהמחלקה לתקשורת באוניברסיטה העברית והקריה האקדמית אונו. שלום.
שלום רב.
טוב, אנחנו קודם כל סקרנים לשמוע מה מצאתם, אבל אני מוכרח לומר שאני שמעתי כל מיני קולות שמאוד מפקפקים שוב, יכול להיות שיש איזשהו מטעם סטטיסטי, השאלה אם גם יש קשר סיבתי, שזו תמיד השאלה במחקרים, אבל בואי ברשותך ספרי לי מה מצאתם.
יפה. אז באמת מה שמצאנו זה שקודם כל ההתנהלות של מנהיגות נשים הייתה מאוד 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 שונה מההתנהגות של מנהיגים גברים. וזה אנחנו מדברים פה על באמת הבדלים דרמטיים, דרמטיים, דרמטיים. ועוד יותר מזה, בתוך הקבוצה של המנהיגות הנשים, אנחנו רואים קורלציה מאוד מאוד גבוהה בין האנשים עצמן, וגם בתוך הקבוצה של הגברים. זאת אומרת, יש פה שתי קבוצות מובחנות על בסיס מגדר.
מה ההבדל בהתייחסות עם... שוב, אנחנו עוסקים פה בהכללות, כי אני בטוח שאישה אחת לא דומה לניהול המשבר על ידי אישה אחרת וכו'. ובכל זאת, אנחנו מכלילים פה על בסיס ג'נדר, כי נוח לנו לעשות את זה. שוב, אני לא יודע אם זה נכון, שוב, אני מאוד מסתייג, אבל בואי ספרי לי מה ההבדל בדרך שבה בעיניכם, או כפי שניתחתם, נשים ניהלו את המשבר אחרת. מה זה האחרת הזה?
אז אצל נשים ההתנהלות הייתה הרבה הרבה יותר שיתופית, הרבה יותר אמפתית, הרבה מאוד תנועות של מצב רגשי, זאת אומרת גם הבעות פנים וגם התנועות מאוד מכילות, מאוד קטנות, מאוד נעימות, מאוד גמישות, הרבה מאוד קשר עין, ובאופן מאוד מאוד מפתיע, הרבה מאוד גם חיוכים וממש ממש אופטימיות, שוב, בתקשורת הלא מילולית.
שוב, אנחנו באמת מדברים פה על ניתוח של נאומים ברמת התקשורת הלא מילולית, קול, אינטונציה, מחוות גוף, יציבות, הבעות פנים וכולי. ואת אומרת שכן הייתה התנהגות יותר מכילה, פחות תוקפנית.
בדיוק. אצל הגברים ההתנהגות הייתה הרבה יותר תוקפנית. זאת אומרת, אנחנו מדברים גם על תנועות ככה של האשמה עם האצבע, שכולנו כל כך מכירים, תנועות של אגרוף. לא היה את זה אצל אף אישה. תנועות, הרבה מאוד הבעות פנים של כעס, של הפחדה, של איומים, של נזיפות, התנהלות הרבה יותר תחרותית, הרבה יותר, וגם שיש בה הרבה מאוד מתח וחוסר נוחות. זאת אומרת, אנחנו רואים באמת שני פרופילים מאוד 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 מובחנים, ואגב, אנחנו מדברים רק על הנאומים לאומה. זאת אומרת, רק על המצבים שבהם עומד המנהיג ונותן את הנאום לאומה, שאגב, לא רק בישראל, בכל המדינות, זה היה ממש, אנחנו מדברים על המשבר, על המשבר הראשון, על תחילת הקורונה, זה היה משהו בהתנהלות כמעט היומיומית, שבה המנהיג, ה-head of state, ונותן את ה... דברו לאומה.
וזה בהכרח גרם לכך שפחות אנשים ימותו מהנגיף? זאת אומרת, יש קשר סיבתי בהכרח בעיניכם?
ברור שלא, ברור שלא, ברור שלא, ברור שלא. אנחנו בכלל לא מדברים פה על קשרים סיבתיים. אין שום אפשרות, אגב, לשום מחקר בסדר גודל כזה, שהוא מדבר על נתונים אמיתיים, לדבר על קשר סיבתי. ובכל זאת, ברמה הקורלטיבית, ברמת המתאמים, אנחנו כן רואים קשר סטטיסטי מאוד 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 חזק, שבמדינות שבהן עמדה אישה בראשות המדינה, אנחנו מדברים על נתונים של הגל הראשון, באופן מאוד 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 דרמטי, גם שיעור החולים, גם שיעור המתים, גם מתים ביחס לחולים, גם מתים ביחס לאוכלוסייה, גם חולים ביחס לאוכלוסייה, כל הפילוחים שעשינו, אנחנו רואים קשר סטטיסטי מאוד מאוד חזק, בין העובדה שהיא עומדת אישה בראשות המדינה, מדינות שבהן עומדת אישה, לבין מדינות שבהן עומדים גברים, וזה כמובן, אתה נותן פה נקודה נורא נורא חשובה להדגיש, זה לא קשר סיבתי, ברור שלא, זה לא קשר סיבתי.
זה לא אומר שבהכרח אם תעמוד אישה בראש ממשלת ישראל, מצב הקורונה היה טוב יותר, זה לא, ממש לא אומר.
זה לא אומר. זה לא אומר.
לא אומר, זה לא אומר, אבל זה מחקר באמת מסקרן וכולי.
בדיוק, יש פה משהו שהוא מאוד דרמטי. כן, נכון. אתה מסתכל על הנתונים ואתה אומר, זה כל כך דרמטי ששווה לנסות לפצח מה ההבדל בין המדינות האלה, שבראשן עומדת אישה, לבין המדינות שבהן עומדים גברים, ועוד פעם, זה רק לגבי משבר הקורונה, זה רק לגבי הגל הראשון. אבל הנתונים הם כל כך חזקים, ואתה רואה את המתעלמים הסטטיסטיים, שזה משהו שאי אפשר להתעלם ממנו. יותר מזה, זה משהו שגם לא היה בעבר, לא היה לחלוטין. זאת אומרת, אם נכניס את זה לפרופורציה, עד לפני בערך 100 שנה, בהרבה מאוד מדינות בעולם, אפילו לאנשים, לא רק שלא הייתה להם זכות לבחור, לא הייתה להם זכות לבחור, לא רק שלא הייתה להם זכות להיבחר. זאת אומרת, כשאנחנו מדברים פה על, יש פה 5 נשים שעומדות בראש המדינה, ב-head of state, זה משהו שהוא ממש תופעה של 5 שנים האחרונות, והיא לא הייתה לחלוטין, אין לנו בכלל תקדים כזה בהיסטוריה.
טוב, אולי היינו צריכים לשמור את גולדה מאיר, כמובן, זה משער שתהיה לנו ראש ממשלה אישה, או ראשת ממשלה.
גולדה מאיר ומרגרטה, שבהחלט, בהחלט הקדימו את זמנם, הם היו נשים יחידות אז בתור Head of State ברשות המדינה, ואגב, כשמנתחים את ההתנהלות של גולדה מאיר וגם מרגרטה צ'אצ'ר, ההתנהלות שלהם הייתה מאוד 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 גברית, ויותר מזה, הן ממש מתארות, מרגרט תאצ'ר ממש מתארת בספר שלה, איך היא ממש אימנו אותה, היועצים שלה, לדבר כמו גבר, לעשות את התנועות של גבר, באינטונציה של גבר, בקול של גבר, זאת אומרת, הייתה התנהלות תקשורתית מכוונת, בגלל שאם ניקח עוד יותר אחורה את כל התיאוריות של רטוריקה, של מנהיגות, מבחינת איך לדבר ואיך להתנהג ומה נתפס כמנהיגות ראויה וכובשת, זה תיאוריות שנוסחו על ידי גברים, עבור גברים, הראשון זה היה אריסטו, אבל באמת, תיאוריות, והשאלה באמת, ומה שאנחנו מצאנו, שבשנים האחרונות יש פה תפנית של 180 מעלות, שנשים באמת מציגות מודל חדש, ייחודי של מנהיגות, שהוא שונה מהמודל הקלאסי שהכרנו, שנוסח על ידי גברים, עבור מנהיגים גברים.
מסקרן מאוד, באמת, אם באמת נוצר ארכיטיפ או לאט לאט מתבהר, מתגלה לו ארכיטיפ הנהגה חדש.
בדיוק.
למה לא? שווה לבדוק אופציות.
זה מאוד מעניין עוד יותר, בגלל שבעבר אותם דפוסים דפוסי תקשורת, שלמשל קשר עין וחיוכים ותנועות קטנות ותנועות מעוגלות, הם לא רק נתפסו נשים, הם גם נתפסו כסממנים של חולשה. של חוסר קריזמה, של חוסר מנהיגות, של חוסר ביטחון, ופתאום אנחנו רואים שיש פה גם שינוי תודעתי, זאת אומרת שאנשים האלה, למרות שהן עושות את ההתנהלות הזאת, שבעבר נתפסה כסימן של חולשה ושל חוסר יכולת, הן מאוד 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 מוערכות בקרב הציבור הרחב. זאת אומרת שיש פה שינוי עוד יותר דרמטי גם ביחס לתפיסה הציבורית של איך נראה מנהיג, איך מתנהג מנהיג, ואיזה תנועות, תנועות שמעידות על כוח ועל קריזמה, ואיזה תנועות דווקא אולי אני לא תתפס בתור משהו אחר.
זה גם אנחנו חיים בעידן שבו באמת את המנהיגים אנחנו צורכים במרכאות או לא במרכאות ברשתות החברתיות, כפי שאמרו גם על דוד בן גוריון וכו'. לא בטוח שאנשים כאלה היו צולחים היום את העוברים מסך וכו', והם היו מנהיגים גדולים וגדולים מהחיים.
ממש, וגם להדגיש שאנחנו מדברים פה על מיומנויות תקשורת. מצד שני, אנחנו גם יודעים שלנאומים האלה של האומה, של מנהיגים, יש אפקט דרמטי מבחינת ההלך רוח הציבורי, מידת השיתוף הפעולה הציבורית. זאת אומרת, אין להקשיב ראש בנאומים האלה, אגב, שגם זוכים לרייטינג C, זאת אומרת, במיוחד, נכון. אם תזכרו בגל הראשון, באמת האומה יושבת וצופה במנהיג, אומרת ברוב, ואגב, בכל השידורים, בכל הערוצים בשידור חי, גם בערוצים נבחרים לחלוטין, וכולם בשידור חי, לא רק בישראל. זאת אומרת, כן, אנחנו מדברים פה על מיומנויות תקשורת שיש להם השפעה, אנחנו מדמים את זה לטיפה בים. מה קורה לטיפה, שאני שמה טיפה על מים? היא עושה מעגלים מאוד 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 רחבים. אז כל נאום כזה הוא כמו לשפוך טיפה במים, כי המעגלי ההשפעה של נאום כזה הם יכולים להיות מאוד מאוד רחבים.
תשמעי, מסקרן מאוד, אני עוד מנסה לפצח את העניין המדעי מאחורי הטיפה במים, אבל לגמרי זה נושא מעניין שצריך לתת עליו את הדעת, ואולי באמת תהיה פרדיגמה אחרת. שוב, אנחנו יודעים שבאמת הרבה פעמים אסוציאטיבית מקושר אצלנו בראש מצב ביטחוני לגבריות, למלחמה וכו', המושגים האלה מעורבבים מאוד, ואולי מאוד. באמת אפשר לנהל את המציאות אחרת, אולי.
אולי, אולי אפשר להציג מנהיגות אחרת, ובכל זאת, אנחנו גם נסייג את זה שפה מדובר גם במשבר ייחודי, שהוא משבר שבמהות שלו הוא בריאותי, ושסוג המסרים זה מסרים של תישארו בבית. זאת אומרת, יש פה גם משהו שאולי מגדרית מתיישב טוב יותר על מנהיגות נשית.
אולי אנחנו צריכים אימא שתגיד לנו, שמור על עצמך, תהיה בבית.
בדיוק, תשמרו על עצמכם. זה, ותישארו בבית, זה מסרים שאולי גם באופי של המשבר נותנים איזשהו יתרון למנהיגות הנשית, והאם אפשר להכליל את זה גם על מצבים ביטחוניים? כרגע ברור שלא. אבל נצטרך לחכות למשברים הבאים כדי לראות האם הדפוסים האלה גם יהיו דפוסים מנצחים בסוגים אחרים של משברים.
מאוד מעניין. תודה רבה לך, פרופסור צפירה גרבלסקי-ליכטמן, מהמחלקה לתקשורת באוניברסיטה העברית והקריה האקדמית אונו. תודה רבה.
תודה רבה.
אירופה מנקה את החלל. סוכנות החלל האירופית חתמה על חוזה בסך 86 מיליון יורו עם חברת הזנק שוויצרית על מנת שזאת תנקה את החלל ותחזיר את חלקי הפסולת לכדור הארץ. מזה זמן רב מומחים מזהירים שחלקי פסולת בחלל מפריעים לתפקוד של לוויינים, חלליות, לתחנת החלל הבינלאומית, והחלק הראשון שמתוכנן להיות מוחזר לכדור הארץ, זה יקרה אגב בעוד כ-5 שנים, הוא אדפטר מתאם של לוויין שנעשה בו שימוש בשנת 2013, ומשקלו הוא 112 קילוגרמים. אנחנו שמחים לומר שלום לדיקן בית הספר לקיימות במרכז הבינתחומי הרצליה וחוקר אטמוספירה וחלל, פרופסור יואב יאיר, שלום.
שלום, בוקר טוב דודו ולמאזינים.
טוב, זה טוב שמנקים את החלל, אבל האם אנחנו נהפוך להיות המקום שאליו התנקזו כל השברים והחלקים?
תראה, החלל מזוהם להפליא, המין האנושי במהלך עידן החלל, כן? מאז 1957, ספוטניק הראשון ועד ימינו, יש מאות אלפי, אם לא מיליוני חלקים שמקיפים במין עננה כזאת את כדור הארץ, בגבעים שונים בהתאם לגבעים של הלוויינים והמשימות החלליות, החל מחלקיקים קטנטנים, מין רסיסים בגודל של סנטימטרים בודדים, ועד חתיכות ממש גדולות, יש איזה 34 אלף חתיכות מעל 10 סנטימטר, שאלה למעשה כליים שנעים במסלול במהירות מסחררת, ומסכנים בריאותם של אסטרונאוטים בתחנת החלל הבינלאומית, כמו שאמרת, אבל בעיקר לוויינים ותשתיות חלליות אחרות. כשכזה רסיס פוגע, זה פשוט יכול להשמיד לוויין, וכבר היו דברים מעולם. זאת אומרת, יש מספר חלליות ששופשפו על ידי רסיסים כאלה, ולוויינים שפשוט נפגעו, ונגיד התרסקו, אבל יצאו מכלל שימוש כשפגע בהם חלי כזה. לכן יש צורך בהול לנקות את החלל מהרסיסים הללו, ומה שאתה תיארת זה משימה ראשונה וניסיון ראשון לנקות מחלקיקים גדולים, שהם כמובן הרבה יותר קטלניים ומסוגלים לגרום נזק בלתי הפיך לפלטפורמות חלליות.
אני משער שזה לא הניסיון היחיד, נכון? מדברים פה ושם על ניקוי, על לשלוח כל מיני חלליות שינקו, יסירו משם חלקים וכולי.
נכון, כן, כי יש כל מיני טכניקות, ואני חושב שהטכניקה הראשונה שתנוסה סוף סוף באמת על ידי החברה השוויצרית שציינת, היא על ידי לכידה ממש פיזית, כמו מין מלטאות כזאת, זרוע שתיקח ותלכוד את אותו חלק של לוויין, ותנסה להביא אותו למסלול יותר נמוך, כדי שהוא יתקלה ויושמד באטמוספירה. אבל את הרסיסים הקטנים יותר, יש טכניקות אחרות, למשל רשתות מגנטיות, הלוויין הצייד אמור, או מסעית הזבל אם תרצה, אמורה לשוט בחלל בגבעים שבהם יש את הרסיסים האלה, לפרוס איזושהי רשת מתכת מגנטית שתוכל ללכוד את כל הפירורים הללו, ברגים, חלקים שנפלו מלוויינים, הדברים הקטנטנים שיותר שקל ללכוד אותם ברשת, ואולי גם אותם להשמיד באטמוספירה הגבוהה בצורה של כוכב נופל. כביכול כשהחיכוך ישמיד את אותם רסיסים ויהפוך אותם לאבק. אז עוד לא החליטו איזו טכניקה תהיה יותר יעילה, אבל אני שמח לראות שיש כבר צעד ראשון בכיוון, כי המצב הזה הוא לא בר קיימא, אי אפשר להמשיך ככה, כי כל שיגור עתידי ישאיר עוד ועוד פסולת כזאת במסלולו, מה שיהפוך את החלל למסוכן לשיגורים עתידיים, בפרט עכשיו שאנחנו רואים מסחור גובר והולך, של טיסות חלל אזרחיות לתחנת החלל הבינלאומית ומעבר לה.
ואין שום דרך לגרום לחלקים האלה או לחלקי האשפה הזבל פשוט לעוף לתוך החלל? זאת אומרת, הדברים הרי נשארים במסלול, זו הבעיה.
נכון, כן. אז היום כחלק מחבילת השיגור שחברות ומדינות משגרות לחלל, הן צריכות להגיד גם איך הן הולכות להיפטר מהחלקים, מהשלבים של המשגר, או מחלקים נוספים שהם לכאורה חד פעמיים, לשימוש חד פעמי. ומי שמצטיין אגב בדבר הזה זה אילון מאסק וחברת SpaceX, שאם בעבר טילים שהיו משגרים לוויינים או חלליות נשארו במסלול, נשארו באותה עננת פסולת שמקיפה את כדור הארץ בהתאם לגובה המקורי שלהם, SpaceX מחזירה את המשגר לנחיתה ולשימוש חוזר. וזה הולך להיות כנראה הסטנדרט בתעשייה, למנוע בכלל את ההגעה של השפעה אל החלל, או לחייב את מי שיש לו לוויין מת, למשל לוויין שנגמרו לו הפעילויות והוא צריך להשתק את עצמו, או שחלה בו תקלה, מי ששיגר אותו צריך לנקות אותו ולהוריד אותו משם, או למצוא דרך לפנות את הנתיב שהוא משאיר בחלל ללוויינים עתידים, כי יש למשל חגורה בגובה 36,000 קילומטר, החגורה הגאוסטציונרית, אותם לוויינים שמשמשים להסתכלות על מזג אוויר ולתשדורות ולתקשורת, שהיא מאוד מאוד צפופה, כי כולם רוצים להיות בגובה הזה, משום שהוא סינכרוני, לגובה הגאוסינכרוני, לסיבובו העצמי של כדור הארץ. וגם שם יש כבר לוויינים מתים, לוויינים ישנים לפני שנים. והיום צריך לחייב את כל מי שמשגר, גם להודיע איך הוא יפנה אותו בתום חייו.
כן, טוב, הגיוני, הגענו למצב שבו כנראה כמות ההשפעה היא לא משהו אזוטרי שאפשר להתעלם ממנו. זהו, צריך להתחיל לשים לב. זה קצת כמו מה שקרה פה בכדור הארץ, זה בכל מה שקשור לזיהום.
ממש, זה ממש דומה למה שקרה בכדור הארץ, רק לכאורה את כדור הארץ קל יותר לנקות, ואפשר לדרוש מהאזרחים לגלות משמעת ואחריות.
נכון.
לנקות את כדור הארץ. כאן אנחנו מדברים על גורמים מסחריים או גורמים צבאיים אפילו. למשל, סין ביצעה ניסוי לפני מספר שנים של יירוט לוויין על ידי לוויין אחר, והפיצוץ הזה גרם זרם אדיר של רסיסים משני הלוויינים שהתפוצצו, שעדיין תופס מקום בחלל, ופשוט בלתי ניתן לנקות אותו. הסינים עשו מה שהם רצו, פשוט הדגימו יכולת צבאית, אבל העובדה היא שהם טינפו את החלל, סליחה על הביטוי, במיליוני רסיסים, שעד שהם יתנקו ויפלו מעצמם על ידי כוח המשיכה של כדור הארץ, זה ייקח שנים.
וואו. טוב, תודה לך על הדברים, פרופסור יואב יאיר, דיקן בית הספר לקיימות במרכז הבינתחומי הרצליה וחוקר אטמוספירה וחלל. תודה.
כן, כן, להתראות דודו.
ובמסגרת פינת התרבות, יום ההולדת המאה לפליני. שלום ליונתן גת לשעבר ג'אט, מרצה לתרבות, עורך ומגיש התוכנית פסטיבל כאן בכאן תרבות, שלום.
שלום דודו, כן, אכן חגיגה גדולה. שנת המאה להולדתו של, כנראה, אם תרשה לי, הבמאי הגדול ביותר בכל הזמנים, לעניות דעתי הבלתי קובעת.
שמע, אז אני מוכרח להודות, ומתבייש להודות, שלא ראיתי יצירות שלו, אז בוא ספר לאנשים כמוני, מה, במה מתבטאת חשיבותו? למה הוא באמת נחשב בשם נרדף לפורץ דרך בתחום הקולנוע, סרטי איכות וכו'?
אני אסביר. תראה, בעבר אנשים שביימו סרטים חשבו שצריך לביים סרט כמו סיפור שיש בו נרטיב מאוד ברור, עם הצגת הדמויות והעלילה והקונפליקט והטוויסט והקתרזיס והפתרון. אבל פדריקו פליני הבין שאלה לא החיים האמיתיים. כשאתה מספר סיפור בצורה נורא מסודרת, זה לא באמת מה שעובר עליך במשך היום. אנחנו מספרים לעצמנו שהיה לנו יום מסודר, אבל בפועל היום שלנו די מבולגן. אם תחשוב על זה, יש לנו אלפי מחשבות ביום שלא קשורות אחת לשנייה בכלל. היום שלנו לא כל כך קוהרנטי. זה נכון שהוא מתחיל עם שמש ונגמר בחושך, ויש איזשהו סדר של הדברים שאנחנו עושים, אבל בראש מתרוצצות אין ספור דמויות, חלומות, פנטזיות, פחדים, תשוקות ומחשבות
מוזרות. אבל האם לא כל הרעיון בלספר סיפור זה בתוך כל הכאוס הזה שנקרא החיים שלנו, זה למצוא משהו מסודר באמת עם מבנה ולכן קוראים לזה סיפור?
אז מה שפליני אומר שזאת היא אשליה. כלומר שדווקא מה שירגש אותנו באמת זה כמו בחלום. האם החלום הוא מסודר דודו? לא.
ודאי שלא, מי מאיתנו לא מתעורר בבוקר מיוזר על תרופים, ודאי, מעניין.
כן, כן. אז הוא מסביר שבעצם הסרט הראשון שבן האנוש ראה הוא חלום. כשעוד היינו במערות, הסיפור שבן האנוש חווה בפעם הראשונה הוא חלום. ובחלום זה לא מסודר. ולפעמים אנחנו מספרים מספרים לנו בחלום אלף סיפורים שונים שלא קשורים אחד לשני. והכל מוזר, והיפה הוא יפה מדי, והמכוער הוא מכוער מדי, וזה מתערבב לנו ביחד, כמו בחלום. וככה נראים הסרטים של פליני. הסרט של פליני נראה כמו חלום מוזר, מהפנט, מושך, מענג ומפחיד ביחד, והשחור שם הוא שחור בולעני, והלבן הוא לבן בוהק, ואנשים עם יפהפיות או נורא 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 מכוער. הדמויות הן משונות לפעמים, ולפעמים מתוקתקות מדי. ובסופו של דבר, כשאתה רואה סרט של פליני, אתה לא מרגיש כאילו מישהו קשקש לך איזה משהו סוריאליסטי שאין לזה שום פשר, ואתה יושב ככה ואתה לא מבין מה רוצה.
זה תמיד החשש כמובן.
לא, 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 לא. חד משמעית לא. בסרטים של פליני בוודאי ובוודאי יש סיפור, רק שהוא עטוף בכל כך הרבה כוכבים ונצנצים ובוהק וסוריאליזם של חלום, שאתה מרגיש בסופו של דבר שחווית חוויית חיים אמיתית. לא שמישהו עבד עליך עם סיפור טוב שהוא מעוקצה כזה ומתוקתק. אתה מרגיש שכרגע חווית חוויה אחרת מסרט. אתה חש בכל הצמרמורות ההזעה הזאת, כמו שאתה מספר, שאתה מתעורר מחלום אחרי שאתה מסיים סרט של
סרטים. זה באמת, יש משהו בזה שאנחנו באמת רגילים לאיזושהי קונבנציה בתחום הסרטים, ודאי סרטים הוליוודים וכולי, או למבנה סיפורי, שאגב הולך ונחפר שוב ושוב, הרי אנחנו פחות או יותר בעידן האחרון רואים את אותו סרט שוב ושוב ושוב, בעקבות גם ספרים, ספרי תסריטאות וכולי, שהפכו את הכל לנוסחתי וכולי. מעניין, באמת יש מקום לקולנוע שהוא אחר.
בהחלט, בהחלט, זה כמו שהגדיר את זה נחמן אינגבר, המורה שלנו לקולנוע, של כולנו, הגדיר את זה כמו לשבת ליד מישהו שיקור שלא מפסיק לדבר, ואתה לא מבין לפעמים מה הוא אומר, אבל זה תמיד נורא מעניין, אתה לא רוצה לעזוב, אתה לא רוצה ללכת. ואל תשכח שהספרות עשתה את זה כבר הרבה שנים קודם לכן, עם ג'יימס ג'ויס ווירג'יניה וולף, זה נקרא רצף התודעה. בן אדם כותב את מה שהוא חושב, וזה יכול להיות מרתק, כי בן אדם חושב לפעמים בכל מיני צורות לא הגיוניות, וירג'יניה וולף הייתה כותבת יום שלם לספר, היא הייתה כותבת מה היא חושבת, בלי סינון, דודו, בלי צנזורה, בלי לנסות לסדר את זה. וכשאתה, מה שנקרא, פולט את כל מה שיש לך בראש, אנשים יכולים בסופו של דבר להזדהות עם זה. הרבה יותר מהסיפור הסדור, שהוא לא חוויה אמיתית. אנשים מרגישים את זה, הם לא יודעים להסביר את זה, אבל הם מרגישים שמישהו שם סידר להם יותר מדי.
נקודה מרתקת, כי באמת גם בעולם הסטנדאפ, מהר מאוד, כל הסטנדאפיזם, גם אני הבנתי, שיש משהו מרתק ברצף התודעתי הזה, הרבה יותר נכון. מאיזה פאנץ' שאתה מלטש אותו ומספר איזה פאנץ' על מיקרוגל, נכון, או על דיילת, נכון, או נכון. על טייס.
אגב, דודו, אתה נוקט בזה, בלי שאתה שם לב, אתה נוקט בגישה של רצף התודעה הרבה מאוד פעמים בהופעות המצוינות שלך,
מעניין,
שלי.
וואו. ויש הרבה תודה, קומיקאים. זה באמת נכון שכולנו עברנו שינוי בתחום הסטנדאפ, ומעניין שהקולנוע היה שם, ומשום מה דווקא לפני. עשה צעד לאחור.
נכון? תחשוב רגע שנייה אחת על טל פרידמן. בהתחלה לא הבינו אותו, חשבו שהוא נכון, כזה מוזר. נכון, נכון. שהוא מתחיל עם המונולוג הבלתי נגמר שלו, עם השטויות שלו, והוא מתחיל להתערף לגמרי, והוא יוצא לגמרי מהדמות, הוא כבר לא שם. זה בדיוק רצף תודעה, הוא לא עושה את זה מסודר.
זה מרתק וזה מצחיק יותר כן. מפאנצ'ים מהונדסים, הרבה פעמים, נכון, או משחק נכון, מולים נכון, וכו'.
וטל פרידמן למד ממונטי פייתון, ומונטי פייתון בוודאי למדו מפליני, שלפעמים כשאתה משחרר את כל מה שיש לך בראש, זה הרבה יותר אמיתי, זה הרבה יותר מצחיק, זה הרבה יותר טבעי.
אני רואה בזה כנזיפה להופעה שלי, או לא נזיפה, אבל שדרוג להופעה, זה לגמרי נכון.
לא, חס וחלילה, אתה בהחלט עושה את זה בהופעה שלך. וככה נעשה בספרות, והראשון, דודו, שעשה את זה בקולנוע, בצורה כל כך מוצלחת, את רצף התודעה הזאת בקולנוע, זה פדריקו פליני, ולכן אנחנו חייבים לו הרבה, הרבה מאוד, כמעט אין דימי קולנוע בעולם.
אין ספק שאתה עושה חשק לראות את הסרטים האלה, אין ספק שאתה, שרק הילד קצת יגדל, נגרש אותו לחדר משחקים, ואז נוכל לראות את הסרטים. צריך להשלים יצירות מופת, אני חושב שכל אחד
מאיתנו. בהחלט, למשל, לדולצ'ה ויטה, ושמונה וחצי, וזיכרונות, וג'וליאטה של ארוחות, ואם תיכנסו ל-YES, אם יש לכם YES, ויש שם את YES סינמטק, ויש שם המלצת המבקרים, ואני אחד מהם, ואני ממליץ לכם שם לראות כמה וכמה סרטים של פליני, ואסור להחמיץ את זה.
אי אפשר לסיים את זה. אז אם אתם לא מאמינים ליונתן גת לשעבר, ג'אט איתו אנחנו מדברים, האמינו ליונתן גת שנמצא ב-YES. הוא ממליץ. אוקיי, תודה רבה לך על השיחה.
דודו, אסור לסיים את החיים האלה בלי לראות משהו של פליני.
אתה צודק. וואו, טוב, אני אשמור על עצמי בתקופה הקרובה, אני אראה באמת סרט כזה. תודה רבה לך. מרצה לתרבות, עורך ומגיש התוכנית פסטיבל קאם בכאן תרבות, יונתן גת לשעבר ג'אט, תודה לך.
תודה, דודו.
האם תזונה ים תיכונית ירוקה טובה יותר לבריאות? את התשובה לשאלה הזו ניסו לברר צוות חוקרים מאוניברסיטת בן גוריון בנגב, פרופסור איריס שי ודוקטור גל צבן, יחד עם צוות מחקר בינלאומי. שימו לב שלא מדובר בתזונה ים תיכונית, אלא בתזונה ים תיכונית ירוקה, שמשלבת מקורות מזון ירוקים על בסיס חלבון צמחי, וביחד עם צריכת בשר אדום נמוכה מאוד, מעט בשר אדום, אגוזי מלך, תה ירוק וצמח המנקאי, לפי ממצאי המחקר, כן, התזונה הזו עשויה להפחית את הכולסטרול הרע ולהפחית תהליכים דלקתיים בעצימות נמוכה. אנחנו שמחים לומר שלום למי שהייתה חלק מצוות המחקר, הילה זליכה פאר, דוקטורנטית לאפידמיולוגיה באוניברסיטת בן גוריון ודיאטנית קלינית. שלום לך.
שלום, שלום.
אז ראשית, ספרי לנו איך ערכתם את המחקר, ואז גם ננצל את העובדה שאת מכירה את ענייני התזונה, כי הופיע שם למשל צמח המנקאי, שאני מבין שהוא ספק חלבון צמחי בריא שאני לא הכרתי. אז ראשית, איך נערך המחקר?
אז קודם כל, תכירו את המושג החדש, הדיאטה הים תיכונית הירוקה, זה בעצם מבוסס על הדיאטה הים תיכונית שאנחנו כבר מכירים, והיא ידועה והמומלצת הדיאטה שאנחנו כבר מכירים הרבה שנים. רק הוספנו עליה, כמו שכבר ציינת, צריכה מועטה מאוד, כמעט הגבלה לחלוטין של בשר אדום ובשר מעובד, והוספה של צמח המנגאי שאני כבר אפרט עליו, וצריכה של תה ירוק, 3-4 כוסות ליום. מדובר במחקר של 300 איש, של כ-300 איש, במשך שנה וחצי. המאמר שפורסם לא מזמן הוא מתאר את ההתערבות של חצי שנה. המחקר בסופו של דבר היה שנה וחצי. שחילקנו את הנחקרים שלנו לשלוש קבוצות שונות. קבוצה ראשונה של דיאטה עם הנחיות תזונתיות בריאות, הקבוצה השנייה, הדיאטה המוכרת והטובה, שזה הדיאטה הים תיכונית הקלאסית, והקבוצה השלישית, דיאטה ים תיכונית ירוקה.
שעליה אנחנו מדברים.
שעליה אנחנו מדברים. שאותם הנחקרים ממש הפסיקו לאכול בשר אדום, הפסיקו בשר מעובד. בשר מעובד זה נקניקיות, נקניקים וכל מה ש... בשר שהוא מעובד כמו שזה נשמע. היו צריכים לצרוך מדי ערב את שייק מנקאי כארוחת ערב, ו3-4 כוסות תה ירוק ליום. שמספק להם כמות של אנטי-אוקסידנטים, של נוגדי חמצון בכמות גבוהה.
יש אגב גם קפאין לדעתי בתה ירוק, נכון? זה לא, זה משהו שאי
אפשר לצרוך. יש גם קפאין, נכון.
כן. אוקיי, אבל כנראה שגם יש לו יתרונות רבים וכולי. וזה באמת, זאת אומרת, שוב, אם ננסה לחלץ, הרי מחקרים כאלה, הם כאלה שאנחנו מנסים לחלץ מהם איזושהי תובנה בקשר לאיך, מה נכון לאכול כדי לשפר את מצב הגוף, וזה לגמרי עובד.
וזה לגמרי עובד, וזה לגמרי מהפכני, ובגלל זה התחלתי ואמרתי, תכירו את המושג החדש, הדיאטה הים תיכונית הירוקה, וכן, זה שיפר את המדדי דלקת, זה שיפר את הכולסטרול הרע, את ה-LDL, ואפילו את המדד שנקרא פרמינגהאם, שהוא מדד לניבוי מחלות לב ומחלות דם, וזה לגמרי מהפכני ומעניין. ושוב פעם, גם כל זה מוביל את הסיפור לזה שיש פה צמח שנקרא מנקאי.
זהו, אז בואי נדבר באמת על הצמח הזה שאני באמת באופן אישי לא הכרתי, ואני מבין שמדובר במשהו צמחי שמספק חלבון. הרי אנחנו יודעים שרבים מהאנשים, הציבור אוכל בעלי חיים כי הוא צריך חלבון, אתה צריך לאכול תרנגולת או פרה, והנה יש פה דרך נהדרת לצרוך חלבון מהצומח.
ממש ככה. קודם כל מדובר בצמח הקטן בעולם, סתם איזו אנקדוטה מעניינת, שהגודל שלו זה 0.5 מילימטר, מדובר בצמח מים, והוא ידוע בעבר שהוא שימש אפילו למזון לשבטים בדור מזרח אסיה, זאת אומרת, הוא לא איזשהו משהו, זאת אומרת, זה משהו שנצרח כבר המון שנים. מבחינת תזונתית הוא באמת מעניין, כמו שציינת, שהוא... הוא עתיר מאוד בחלבון, הוא מכיל את כל החומצות אמינו החיוניות, זה אבני הבניין של החלבון שלנו, הוא מכיל ברזל, הוא מכיל אומגה 3 B12, B12 שזמין עבורנו, שזה סופר מעניין, וזה משהו שאין בצומח, המון סיבים תזונתיים, וגם נוגדי חמצון, בכמות די גבוהה.
סליחה שאני חותך לשאלה פרקטית, כן, אבל כן, זה, כן. אפשר לקנות את זה? זה משהו שהוא אפשר
כן,
להשיג
כן,
אותו?
כן, לגמרי אפשר להזמין את זה. זה משהו שהוא מומכר היום בשוק. ומאמר שפרסמנו בשנה שעברה, זה שהמנקה יכול לסייע באיזון רמות סוכר, שזה מטורף. מצאנו שאחרי צריכה של שייק מנקאי, בהשוואה לשייק יוגורט, שזה שייק מן החי, עליית הסוכר הייתה מתונה יותר. הפינוי של הסוכר היה מהיר יותר, הרמות סוכר בבוקר היו נמוכות יותר. בנוסף, גם הייתה גם תחושה של סובה גדולה יותר, אחרי הצריכה של השייק מנקאי.
אמרת שזה הצמח הקטן בעולם, צריך כנראה לאכול הרבה ממנו כדי לסבוע, אבל אין בעיה, נכון?
אין בעיה, וגם הטעם שלו די ניטרלי, ככה שאם אני מוסיפה לו בננה, או כמו שהמלצנו לנחקרים שלנו, או כל פרי אחר, אז זה די משתלט על הטעם של המנקה, אז זו לא ממש בעיה. הטעם שלו באמת ניטרלי.
וואו, ואני רוצה להתייחס ברשותך לסיום לנקודה לא פחות חשובה, וזה הפחתת התהליכים הדלקתיים בעצימות נמוכה. אנחנו יודעים שתהליכים כאלה גם מסוגלים לגרום להשמנה, וגם לפעמים למחלות, אפילו מחלות קשות. אותם תהליכים דלקתיים בשקט בשקט, ככה לאט לאט ניצתים
ככה.
בגוף, ופוגעים בנו.
נכון, לגמרי. וזה בדיוק המקום של הנוגדי חמצון, של האנטי-אוקסידנטים, וההורדה של הבשר אדום והבשר מעובד, שביקשנו מהנחקרים שלנו להוריד בקבוצה של הים תיכונית הירוקה. זה בדיוק נוגע בנקודה הזו.
אין לי ספק שהשיחה הזו שינתה ודאי את הרכב ארוחת הצהריים שלי. שוב, אני צמחוני וכולי, אבל עדיין זה באמת מעורר מחשבה, ו... אנחנו צריכים להשיג את הצמח הזה, לא כדי לאכול ממנו, אבל הלוואי וימכרו אותו יותר בשלל חנויות.
אז לגמרי מוכרים אותו, ואני חושבת שהוא זמין לכולם.
לדעתי גם מגדלים אותו בישראל, יש ממש חווה שמגדלת אותו וכולי.
זהו, ואנחנו ככה, יש לנו מאמרים בדרך מרישים, אנחנו בטח תשמוע עליהם בקרוב על הדיאטה הים תיכונית הירוקה.
אוקיי, נזכור את המושג הזה, בכל מקרה נכון, כן, להפחית בכמות הבשר האדום שאתם אוכלים, זה ודאי, להוסיף אגוזי מלך לתפריט שלכם, תה ירוק, גם אם לא השגתם את הצמח הזה. תודה רבה לך, אילה זליחה פאר, דוקטורנטית לאפידמיולוגיה באוניברסיטת בן גוריון, ודיאטנית קלינית, תודה רבה.
תודה רבה.
ובמסגרת הפינה, ההיסטוריה המטורפת של העולם, נשמע את סיפורו של ג'אנגו מג'אנגו ללא מעצורים, הסרט, אבל הסיפור האמיתי. שלום לעורך ומגיש העסקת מנהר הזמן, ערן מנהר.
אהלן דודו. את האמת שהסרט הזה ספציפית, ג'אנגו, הוא מבוסס על סרט אחר, סרט ספגטי, מערבונים, סרט איטלקי, משנות ה-60, אבל אני רוצה לספר לך על בס ריבס. בס ריבס נולד איפשהו בארקנסו בשנת 1838, הוא היה עבד, ואת ילדותו הוא העביר באחוזתו של המחוקק וויליאם סטיל ריבס, אז הוא קיבל את השם משפחה שלו. הוא היה נער מים ואז עוזר לנפח, ובסופו של דבר הוא התקדם להיות משרת ראשי של משפחת ריבס, כזה שהמשפחה שלו יכולה גם לאכול סביב שולחן הבית של הבעלים. וכשמת האדון, אז ריבס הופך לעבד של ג'ורג', אחד מהבנים שלו. הוא היה קולונל במלחמת האזרחים, ובזמן שהוא היה לצידו, הוא גם השתכלל אותו בסריב שלנו בירי, ברובה. הוא היה כל כך טוב עד שהקולונל מביא אותו איתו לתחרויות של צייד. ובחלק מהתחרויות האלה הוא גם זכה. הוא משמש השומר ראש שלו, הוא משרת, ממש איש ימינו של הקולונל, והוא אפילו גורר אותו איתו לאחד הקרבות במלחמה. אבל באחד ממשחקי הקלפים שלהם, שמשחקים, השניים מתווכחים, וריבס מכה את הקולונל למוות. והוא מבוהל, והוא בורח על נפשו אל החופש, הוא בורח לטריטוריה של ילידים אמריקאים, אינדיאנים. והוא מתקבל בחום אצל 5 שבטי ילידים כאלה, והוא לומד את השפה שלהם ואת המנהגים שלהם, ואחרי המלחמה הוא עובר למקום אחר בארקנסו, לאזור אחר, ושם הוא הופך לחוואי, מצליח, ומדי פעם הוא משמש גם כגשש וכמדריך בכניסות לשטחים של אותם שבטים אינדיאנים, ומטעם המרשלים כמובן יוצאים לפשיטות שם בשטח. הוא מתחתן עם נלי ג'ני, זו בחורה מטקסס, והשניים מעמידים למעלה מ10 צאצאים. עכשיו, סביר להניח שריבס היה חי בחווה שלו עד סוף ימיו, אלמלא שופט חדש, אייזיק פארקר, שמחליט לנקות את המחוז המערבי מפשע בשנת 1875. הטריטוריה האינדיאנית בגבל השטח של החווה שלו היה המקום המושלם לפושעים נמלטים. והשופט פארקר מינה מרשל ומטיל עליו את המשימה, אתה תמנה עכשיו 200 סגנים בשביל שנשליט את החוק והסדר באזור, בכל זאת, של שטח די גדול. עכשיו, חרף הגזענות של אותם ימים, בכל זאת, סוף המאה ה-19, ריבס היה הבחירה הטבעית ביותר לתפקיד, כי הוא גם מכיר את השטח, הוא גם יודע את השפות, הוא גם צלף מיומן, והוא הופך לאחד מסגני המרשל השחורים הראשונים בהיסטוריה האמריקאית. והאיש הופך לאגדה. זאת אומרת, אם הוא רדף אחרי עבריין, הוא היה משיג אותו. אז חי עומד, הפושע היה נתפס. הוא הופך לאחד מאנשי החוק המכובדים, המאיימים ביותר, ובכל הקריירה המפוארת שלו כשומר חוק, הוא לא נפצע אפילו פעם אחת. הוא היה האיש הראשון שחיסל עבריין שחור. הוא הציג בפני ריבס את התג השחור שלו, הוא הרים את הפושע והרים את הרובה ואומר לו, תג שחור לא אומר לי כלום. ריבס גם... לא התרשם, פשוט ירה בו בחזה. פושעים ששמעו שהוא רודף אחריהם, פשוט הזכירו את עצמם, או עד כדי כך היה מאיים. באחד המקרים הוא גם רודף אחרי שני אחים, הוא ממש מגיע עד מרחק של כמה עשרות קילומטרים מהבית שלהם, הוא יורה לעצמו בכובע 3 פעמים, מלכלך את הבגדים של עצמו באדמה וצועד אל הבית. עכשיו הוא מספר לאישה שפותחת את הדלת, שהוא נמלט מהחוק, הוא רעב ועייף, והאישה, אמא של אותם אחים שהוא מחפש, מכניסה אותו אל הבית ונותנת לו אוכל ושוטפת לו את הפנים. מאוחר יותר בערב, האחים מגיעים אל הבית והם שורקים מרחוק, אמא שלהם שורקת בתגובה, מסמנת שהשטח בטוח, איזה קוד כזה, ובלילה, כשהם ישנים, ריבס עוזק אותם, בלי להעיר אותם אפילו, והם קמו בבוקר רק בשביל לגלות אותו יושב מולם עם רובה שלוף. אז הוא באמת מצעיד אותם לידיו של המרשל, וגם מקבל פרס של $5,000, שזה משהו כמו $120,000 היום, אם אנחנו משווים. ובסך הכל, בכל הקריירה שלו, הוא הביא לחילתם של יותר מ-3,000 פושעים, רק 14 מהם לא נתפסו בחיים, וב-1907, כשאוקלהומה הופכת למדינה, הוא פורש מהשירות, הוא כבר בן 68, מצטרף למשטרת אוקלהומה החדשה, אבל אחרי שנתיים הוא פורש בשל מחלה, והוא מת אחרי שנה, ב-1910, מדלקת בכליות.
וואו.
ג'אנגו אכן ללא מעצורים.
תודה לך, עורך ומגיש העסקית מנהר הזמן, ערן מנהר, תודה.
ביי.
אנחנו סיימנו את התוכנית להיום, האורחות שלנו הן אלכסנדרה לויקר ורונה גרשון תלמי. על הביצוע הטכני די-ג'י אלון מקלר, תודה רבה לנדב נוימן, ליובל אביבי, לנתיב רובינזון וליגאל שפירה שמלווה אותנו. נזכיר לכם שאפשר להאזין ל3 שיודעים גם כעסקט, בכל זמן, בכל מקום, באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי, אפל וגוגל. שיהיה לכם יום נעים ושקט, שמרו על עטיית, תקפידו על עטיית מסכה, שמרו על מרחק זה מזה. אנחנו נהיה פה מחר עם תוכנית חדשה, להתראות.
מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.